אהלן, שבוע טוב. היום הזה הוגדר כיום אבל לאומי ומשחקי ספורט בישראל נדחו למחר. לא יודע מה כל גוף התקשורת עושה. ראיתי שעובדים, התלבטתי מה צריך לעשות היום בגלל שהפודקאסט הזה אומנם מוקלט היום, אבל כל אחד יכול להזין לו מתי שרק ירצה. החלטנו להקליט. למי שלא היה בא לו להזין, שומע את זה עכשיו ביום שני, הכל טוב. אפשר להזין את זה מתי שרוצים. אסון מבאס עמוקות, כמו כל אסון, אבל פה קצת היה דבר שמעצבן, לא נטיף עכשיו מה צריך לעשות וכל זה. לא יודע אם זה מקום לעשות את זה, בפתח של פודקאסט שמדבר על ספורט וכל זה, אבל התחברתי מאוד לציוץ שטען שבני אדם מורכבים ויכולים בעת ובעונה אחת להכיל כמה רגשות, למשל עצב, תנחומים, כעס ועוד. אז נשתף שאנחנו גם עצובים, גם כועסים. ורק נותר להשתתף בצער העצום של משפחות הקורבנות ולאחל החלמה מהירה לפצועים. אז יאללה, פרק NBA מתחיל עכשיו עם ירון טלפז, שאפילו באולפן. אהלן טלפז.
אהלן, מה העניינים?
תמיד אומרים מעבר חד, מעבר חד.
כן.
אנחנו עושים את המעבר החד הזה.
עברנו.
עברנו במעבר חד. אני אתחיל אולי אפילו בסיפור, ואז אולי זה יעזור לנו קצת לסוויץ' הזה, קצת לעלות כן, מה לעשות. אני מודה, אנחנו מנסים בפרק הזה שיהיה לכם נחמד וכיף, וגם תחייכו, אני לא מתביישים בזה. והייתי אתמול בחוף ים, כאילו מעל חוף, בצוק כזה, באזור גאה שם, וראיתי שם מישהו, והוא מתקרב אליי כזה, ואני אומר, הוא כאילו בטח, בסדר, רוצה להגיד לי שלום, הוא רוצה להגיד לי שהוא אוהב את הפודקאסט, הוא רוצה משהו, כאילו הוא מסתכל עליי כל הזמן. וניסיתי כזה, טוב, כאילו לא להתייחס לזה, והוא מתקרב ומתקרב ומתקרב, מוציא את הטלפון, ועושה לי, סליחה, אני יכול לצלם את החולצה שלך? ולא זכרתי איזה חולצה אני לובש, והסתכלתי כזה לחולצה, ואיזה חולצה כזאת עם טומטמת שיש עליה כוס בירה, וכתוב, finish your drink, there are sober kids in India, משהו כזה.
כן.
טומטם להלאה. כן. והוא אומר, אני פשוט חייב לצלם את החולצה שלך ולשלוח לחבר. והוא צילם, והכל, ואז אמרתי לו, תשמע, טל בורשטיין, חשבתי שאני אמור לצלם אותך כשאני רואה אותך ולשלוח לחבר, אז הוא אומר, אתה יכול לעשות זה אם אתה רוצה, בחרתי שלא.
כן.
אז זה היה זה. לא הזמנתי אותו, אולי הייתי צריך להזמין אותו, אבל זה היה זה. אז פרק NBA יוצא לדרך איתך, ובהמשך, לא עלינו גם על דראפט ה-NFL, אז איתי, עכשיו אפשר לתת את שיר הפתיחה, בואו נצא הדרך. אוקיי, טלפז, בואו נדבר על מה שהיה הלילה. גם שידרת, גם היה לוקה, היו כל מיני דברים. נדבר על הלילה, ואז קצת תמונת מצב בפלייאוף בכלל, ואז בגלל שכולנו אהבנו את הקטע שלך על ברוקלין, שאמרת על ברוקלין לא, אתה תצטרך לתת לנו גם על מי כן, כאילו, מה קורה ב... אגב, ברוקלין עכשיו שודרגו קצת, והם עכשיו לדעתי מקום ראשון בלעדי בזה, אז עוד יותר הקטע שלך טוב.
אני שמתי את הראש שלי על פסי הרכבת.
זה טוב, זה טוב, זה טוב.
וכשהם בריאים הם טובים, אנחנו נדבר עליהם.
לא, אל תתגונן, אנחנו אהבנו את הטייק.
לא, 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 אני הולך איתו, אני הולך איתו.
בוא רגע נתחיל קצת עם הלילה. בוא נתחיל עם המשחק שידרת, למרות שכרונולוגית האחרון.
אוקיי, אז הקליפרס פתחו בית ספר של כדורסל. כל מהלך מדוגם, בפנים, בחוץ, מגיע דאבל, מחפשים את קמפסו, כל פעם איפה שמישהו שומר, הולכים עליו, מגיע עזרה, מהנעת כדור. ואחרי זה התקררו, וזה היה המשחק של החבר שלך, פול ג'ורג' טיפוסי, 5-21.
לא נעים לי כבר.
כן, וזה 2 ממיליון מהשתיים, כן? זאת אומרת, זה ספציפית גם, אני חושב שהייתה בעיה, בגלל זה אני טוען, וזה נכון גם לברוקלין, וזה נכון גם לקליפרס, והם חוו את זה בעצמם. הם צריכים עכשיו את השבועיים האלה מלאים עם קוואי, כי היו שם בעיות ריווח, וזה גם חלק מהסיבה שפול ג'ורג' החתיק כל כך הרבה לשתיים, כי הוא לקח זריקות קשות לשתיים, ובדרך כלל אתה רוצה להגיד, היום ב-NBA של היום, השאיפה היא לייפים או שלשות.
כן.
והוא מצא את עצמו, לוקח זריקות קשות לשתיים, כי עוד פעם, הם לא מכוונים שם.
שתיים משלוש, משהו.
כן, הם לא מכוונים, סרג'י בקה, מאוד חשוב, אגב, היה לבוש כמו שהוא יודע, ז'ורנל, כן, בשוט שהראו אותו לרגע. אז זה בצד של הקליפרס, יש להם את כל הכלים, כשהם משחקים טוב, אתה אומר, וואו, באמת, כי רונדו מעולה, ודמרקוס קאזינס עלה הרבע האחרון, 16 נקודות, באיזה 14 דקות עם פעולות גדולות.
לא, זה משחק שיש פרשני וספינריסטים שעוד היו יכולים להגיד, ואני לא, ולא הייתי הורג אותם על זה, שהם היו יכולים להגיד, תשמע, במשחק הזה דווקא ראית כמה גם יש פוטנציאל פה, כי עם כל זה ועם כל זה, 104 נקודות.
אני עדיין אומר את זה.
קוואי זה רק 12 זריקות, פול ג'ורג' מה שאמרת נכון, את השמות שאמרת שהצטרפו, בטום לא יהיה תמיד עם אפס, רונדו אגב כן, כמו שאמרת, כן טוב, אבל כאילו, אתה יודע, בשבועיים שלושה האחרונים, יש עליהם הייפ מאוד מאוד חיובי.
כן, כי הם היו עם רצף של איזה 11-2 או 11-1 בתקופה מסוימת, אבל אז הגיעו שני הפסדים אחרונים, ועכשיו בעצם שלושה רצוף.
כן.
ועדיין, מה שהכי חשוב עכשיו, זהו. זה שאיבאקה יחזור כמה שיותר מהר, הם צריכים את זה, כי הולך להיות סיבוב ראשון חזק. זה אנחנו כבר יודעים. הם כנראה ישחקו מול הלייקרס או מול דאלאס. זה מה שנראה.
כן.
אז שום דבר פה לא קל, וגם פורטלנד, אם זה איכשהו יתגלגל לזה.
כן, אנחנו עוד מעט נגיע, אז נסתכל על העץ.
אין פה, אין זמן להתחבר, והם צריכים, החיבור הזה הוא הריווח. וזהו, את זה הם צריכים להבין, כי רונדו מגיע וזה משהו אחר מלו וויליאמס, אנחנו רואים, יש הרבה יותר למשחק שלו, אבל הוא גם לא הסקורר של לו וויליאמס, זה יכול להיות. זה בצד שלהם, בצד של דנבר, ניקולה יוקיץ',
באתי להגיד רגע, הוא ינסה עכשיו לתת איזה משהו מגניב כזה, לא, תשמע, ראיתי את המשחק,
הכל דרכו,
והוא עושה עוד מהלכים ועוד דברים, ויש לו עכשיו את הקטע שהוא מטעה, כסנטר על שלשות, ופשוט נכנס ומטביע.
נכנס לסל, מטביע, או ש...
מוציא שם כדור.
או שפוסט-אפ על זובץ, וזובץ כאילו, ויש דיון שלם, שנמשך כבר כמה זמן, כמה זובץ יחסית עוצר אותו, וזה עושה, אז פעמיים הוא עושה פוסט-אפ כמו פעם, ואחרי זה הוא עובר אותו ללאפ, אחרי זה הוא פשוט מסתובב לאיזה פיידאווי קטן, ואז מגיע המהלך דקה ומשהו לסוף, דאבל טים בחצי כזה אלבו, חצי אלכסון כזה מהסל, וקמפסו עומד לבד, אבל בצד השני, זאת אומרת, ואני מסתכל, ואני אומר, אוקיי, הוא ימסור לו, והוא מוסר לו,
זה
כמובן.
תשע,
זה ממש שכאילו, יש לו עיניים בראש, במאחורה של הראש, ומוסר לקמפסו ששם את השלשה, קמפסו היה ביום בינוני, אפילו מינוס, אבל השלשה הזו מצוינת, וזהו, ואז אתה אומר, זה יוקיץ', ונגיד ככה, פי-ג'יי דוז'ר נכנס לבלטה של וויל ברטון, והוא לא ברטון בכישרון, אבל סך הכל בינתיים הוא נותן להם את התפוקה הזו. קמפסו נותן להם משהו אחר מג'מל מרי, וזה אומר שבעצם במקום מרי יש יותר קמפסו, והרבה יותר יוסאג' למייקל פורטר ג'וניור.
כן.
וה-2-man game...
30 בממוצע כבר
כן,
חמישה משחקים.
כן, אז פה היה נדמה לי 25 עם 5 אסיסטים. כן. והסיפור
זה... 4
מ-7. לא, לא, זהו, הוא מכונת כליה, פורטר ג'וניור, אבל מה שעכשיו קורה, זה שה-2-man game הבסיסי, תחת לחץ שלהם, שהיה מרי ויוקיץ', זה עכשיו פורטר ג'וניור ויוקיץ', ויוקיץ' הוא הרכז.
כן, זה קצת הקבוצתי אפילו פשוט. כן. פחות אולי, אתה יודע, מרי היה יכול, כשגם סלים לבד לגמרי, אבל יוקיץ' עושה את זה בעצמו עכשיו.
נכון, אז יש לך, פשוט, באמת, זה, גם קודם יוקיץ' היה רכז, אבל אני חושב שעכשיו אפילו עוד יותר, והוא מקבל ההחלטות, ועדיין אני אומר, מאוד יחסר למרי, בגלל, קודם כל יש לך את הדקות האלה, שיוקיץ' איננו, ספציפית במשחק הזה, הם היו מצוינים, גם בדקות בלי הפותחים. זאת אומרת, עם שקיל הריסון, ומילסאפ, וג'מייקל גרין, ואוסטין ריברס, אז בסדר, יש עומק, מה שטוב פה מכל הסיפור זה שדנבר תהיה רלוונטית, היא רלוונטית מבחינתם לכל הסיפור. ולנו זה יראה מאוד מוזר ומפתיע אם הם יצליחו ללכת דווקא עכשיו כן. עד הסוף, אבל הפוטנציאל קיים.
כן, ואנחנו עוד שנייה שוב אמרתי, נגיע לעץ, גם יכולים בסיבוב ראשון להיפרד מהם ולא...
כן, במיוחד לא עוד פעם, אוקיי, שאתה לא מתכנן ומנתח מה שצפוי.
זהו, יוקיץ' זה באמת מדהים, כי כמו שאמרתי, באמת נראה שהוא משתפר והכל, ובדקנו היום פה בקפה, נזכרנו איך הוא נבחר 41, ואיפה הוא לא שיחק, ואיפה הוא כן שיחק, ואיך זיהו אותו.
הוא בא ממגליקס, אתה יודע, הקבוצה של גילויי הכישרונות בסרביה, שזה אפילו לא פרטיזן או כוכב, זה פשוט לשים פה, בואו אנשי NBA, בואו, וזה נהיה קטע שהתחלנו לדבר קודם, וחשבתי על זה עוד קצת, כאילו, הוא לא הצליח להגיע ליורוליג, כי הוא לא הספיק להגיע ליורוליג, כי כשהיורוליג בא ואמרו, אנחנו רוצים אותך, הוא כבר אמר, לא, אני כבר בגיל 17, התכנון הוא לא, לא.
המניה כבר הייתה גבוהה מדי.
אז מה, ואז בעצם השאלה היא, אוקיי, איפה הוא צריך להיות כדי להגיע לגיל 19? והתשובה היא לא בקבוצת יורוליג. עדיף לו כבר להיות במגה ליקס כאלה, שהמטרה שלהם...
שישחק.
כן, שישחק, יוסאג', כל הסיפור, אנחנו מכירים את זה.
כמו שאמרת, אגב, על עבדיה וליגה ישראלית.
נכון, בדיוק. אז אם יש לך סיטואציה שאתה יודע, שתקבל את הדקות, ואז יש לך, יהיה לך ימים שאתה מקבל הצצה ל-NBA, כאילו דרך היורוליג, ואז יש לך ימים שאתה משחק המון, אחלה. אז זה בלנס טוב.
אנחנו נדבר קצת על וושינגטון, כאילו כי שחקנו נגד דאלאס, נדבר על דאלאס, אבל כן, אתם מצליחים לאחרונה להוציא את הלילה. מבאס כפרובינציאל ישראלי שאני, שדווקא אבדיה לא שותף לכל הדבר הזה, אבל וויסטברוק, עמית גם פה, וויסטברוק שלך עמית, מה הוא עושה? שבר, 42 הלילה. ביליב 29, אבל שוב, לא באתי לדבר יותר מדי על וושינגטון, אחרי זה תרצה להוסיף.
לא, אפשר.
אם אתה רוצה, אז תפתח, כן. אני עוד מעט מתפוצץ, אז כן. מדבר על מישהו אחר.
כן. לא, אז קודם כל...
כל אחד ידבר על הבחור שלו.
מבחינת הוויזרדס, וויסטברוק בכושר C, וכשהוא משחק ככה, כשהוא לא מאבד את הכדורים, ואחוזי הקליעה שלו טובים, אז אתה מבין, זאת אומרת, אתה מבין את כל התופעה, יחד עם כל האנרגיה. היה שם רגע, אני חושב, כמה דקות לסוף, שהוא התחיל לזרוק טיפה יותר מדי, ואז הם עברו לביל. Mm-hmm. ואני חושב שאז הם שוב היו הכי יעילים שהם יכולים להיות.
כן, הם חזרו גם מפיגור של כמעט הזו. 20.
אבל דווקא אני רוצה לדבר על שתי הפוזשנים ההגנתיים, וזה גם יעביר למה שאתה רוצה לדבר עליו, של כשאתה משחק מול דאלאס הזו, אז השאלה היא מה אתה עושה מול לוקה, ומגיעה החסימה, ודיברנו על זה כמה פעמים. ואז יש את האופציה הזאת של אתה מגיע באנדר, ואז לוקה פשוט עולה. או שעולה מהשלשה, או שעולה לשתיים, יחסית
מהאלבו.
כאן, חצי, מהאלבו, חצי מרחק. זה מה שהוא עשה, עשה לפני, כן, עשה
כן,
למכריע.
כן, כן.
ושם היה פשוט אבל גם חילוף לא מספיק אגרסיבי. והאופציה השנייה זה שאתה, אין חילוף, ואז אתה על הגב שלו, ואז זה כבר ברור שזה לא טוב.
אי אפשר להגיע.
לא, אין מה לעשות, כן, זה רחב מדי. ואז בהתקפה הבאה היה טיימאוט, ועוד לא שמעתי תגובות, אז אני לא יודע אם שאלו את סקוט ברוקס על זה, אבל הגיעה עזרה שלישית, אני חושב שזה היה צ'ימוע, ואז אגרסיבים על לוקה, שלא יהיה לו את האלבו הזה, הבעיה היא שבדיעבד, אתה אומר, עדיף כבר אלבו, כי זה שתיים.
Pick your poison,
ואז מה שהוא עושה, מגיעה עזרה, פיני סמית בפינה. עכשיו, צריך ללכת רגע לאנליטיקס עוד פעם, מה עדיף? השלשה החופשייה של פיני סמית מהפינה, או אלבו של לוקה כשאתה לוקח בחשבון, שהשלשה הזו גם אם היא באחוזים יותר קטנים, אבל היא שלשה. לעומת דונצ'יץ' גם אם הוא קולע, זה רק שוויון. ופיני סמית שם את השלשה, וזהו, ואז בפוזשן האחרון דברים הסתפחו שם לביל, הצליח להגיע לזריקה לא מספיק טובה.
יש לי משהו להגיד על זה, הוא לא מדעי כמובן, קודם כל אני מדבר על לוקה דונצ'יץ' ה-MVP מטעמי, מלפני העונה, אבל דעתי גם עכשיו. אני רב עם אנשים על זה, לא, בסדר, הוא עכשיו...
אין סיכוי שהוא MVP, שדאלאס שישית.
אין סיכוי. חמישית?
חמישית.
הלו, דנבר הוא MVP שהיא רביעית, לא?
לא, עכשיו היא כבר שלישית.
עכשיו, נכון, הלילה שלישית, הקליפר זה... לא, בסדר, עזוב, נו, סתם, זה רנט שלי.
כן.
אבל תבחרו בו. בקיצור, האיש המדהים הזה, כמו שאמרת, כשהוא רוצה, זה יהיה סל, אתה מבין? בין אם זה הוא, ובין אם זה שלוחה שלו. אתמול, כמו שאמרת, השלשות האלה, שהוא מסר, ואם שמתם לב, אני לא יודע מי לא ראה קונדנסט או תקציר או את המשחק עצמו, אתמול הייתה גם עין עקומה לאליופ. אני לא ראיתי דבר כזה הרבה זמן. עין עקומה לאליופ. כאילו, בוא נה, בן אדם, עכשיו, 20 אסיסטים הלילה, כן? 20.
רק.
20 אסיסטים. ואז אתה רואה אותו מוסר, וכאילו, בטח בתקציר, בטח זה, כל המסירות שלו נכנסות. ואז אתה אומר, רגע, כל השחקנים האלה שהם מוסרים מלא, סטוקטון, ג'ייסון קיד, כל שם שתגיד, מג'יק וכל הדברים האלה. זה תמיד הרגיש כאילו יש יותר סיכוי שזה ייכנס בגלל שהוא מסר. עכשיו, עזוב זה, בסירה בסוף מגיעה לשחקן, הוא עולה לזריקה, זה כבר לא משנה הרי כאילו מי מסר לו, אבל זה כן משנה. וכשאני הייתי משחק NBA Live, אני ככה חשבתי, אני לא יודע אם זה נכון, אני מניח זה נכון, איך ב-NBA Live דאגו לשמר שכל שחקנים, הרבה אסיסטים, יהיה להם גם אסיסטים במשחק. הם בטח הכניסו באלגוריתם, שאם עכשיו אני משחק עם פיניקס, ואני מוסר עם נש, לשון מריון או למישהו, בטח הם משדרגים טיפה את האחוזים של שחקן אחרי אסיסט של מישהו שיש לו נתוני מסירה טובים. וזה בטוח במציאות גם ככה. זה הלאן שהוא מוסר, הוא בטח יודע איך למסור, איך הכדור מגיע, הוא בטח יודע כל שחקן כבר...
התזמון, איפה הוא אוהב לקבל את זה.
איפה כל שחקן אוהב לקבל כדור, וכן, יש גם את האלמנט בטח ששחקן שמקבל כדור, משחקן כזה, דיברנו על זה הרבה על לברון, על המסירות של לברון, אתה בטח אומר, תשמע, הוא מוסר כזה טוב, אני לא ארוס לו. אני לא ארוס לו. ואז אם אתה לא פול ג'ורג', כמעט הכל נכנס. וזה גם מדהים בלוקה, שכבר יש רגעים. אני ראיתי שוב את המשחק הזה, ווושינגטון עלו ליתרון, עם מי שלא ראה, ואז אתה אומר, טוב, הם פשוט ייתנו את הכדור, דונצ'יץ' יהיה גם ככה הוא כל התקפה עם הכדור, אבל כל הסלים עכשיו יהיו שלו, או סל או אסיסט, ולא ראיתי, אני לא חושב שהיה אחד שלא קשור אליו בכלל, לא חושב שהיה ברגעים האחרונים סל שלא קשור לדונצ'יץ', וזה... הדרך... זה שבדים אותי, אני מזכיר לכם את כמה צעיר הוא וכמה זה עוד יכול להשתפר, וזה...
הדרך ההגנתית, וראינו שאנחנו רואים NBA, במקרה שלי 40 שנה כבר,
כן.
הדרך לטפל בזה, כי אתה צודק, כשהמסירה מגיעה מהכוכב, הוא יודע גם למי, הוא יודע בו. בלב שלו את מי הוא רוצה.
איפה הוא עומד?
והמאמן גם יודע את מי לשים לידו, במיוחד אגב בדלס בלי פורזינגיס, שזה דלס שיותר קל, לא בטוח שהיא, זאת אומרת, היא פחות טובה כשפורזינגיס לא משחק, אבל דונצ'יץ' חי יותר טוב, אני חושב, עם כל האחרים.
Okay.
ואז גם קרלייל יודע מי צריך לשים לידו. מה עושים אבל הגנתית? איך שעוברים את החצי דאבל טים? להוציא, וראינו את זה על הרדן, וראינו את זה בשנים הקודם, לילארד, קובי, מייקל, עוד קודם. תוציא ממנו את הכדור כדי שהוא יצטרך לשחרר אותו מהר, הבעיה היא שהוא אחרי זה גם יבוא לקבל. אבל קודם כל שלהוציא ממנו את הכדור, איך שהוא עובר את החצי, ומשם בוא נראה מה דלס תעשה. אין, זה, אבל זה שוב, זה חוכמה בדיעבד.
הוא עולה, אז איכשהו אף אחד לא מתקרב אליו, הוא מעיף, זה מדהים. באמת, זה, אתה יודע, פיני סמית כמה? 6-3, 6-9, קליבר 5. פשוט, שוב, אני מסתכל גם על לאן זה עוד יגיע. אנשים שאומר, לאן זה עוד יגיע?
זה יגיע אולי לעונה של 15 אסיסטים. זה לדעתי בסוף, זה אני לא חושב שהיה אי פעם בהיסטוריה.
כן, אגב, הוא היה אחד משש, כן? הוא בעצמו, כי הוא לא מוסר לו. הוא לא מוסר לעצמו. זה הבעיה של... זה הפסקה קצרה, ואנחנו מגיעים לעץ, במיוחד במערב, לדבר עליו. אז הפרק הזה, מוגש לאוזניכם בשיתוף החברים שלנו, מדיו, הפלטפורמה החדשנית שתהפוך גם אתכם ללקוחות VIP בעולם הבריאות. מדיו תחסוך לכם ולנו זמן וכסף, והרבה כאב ראש. בעזרת שימוש בטכנולוגיה מתקדמת, מדיו יודעת מה מגיע לך, מה הזכויות שלך. היא זו שתדאג לך בזמן אמת מול הבירוקרטיה של קופות החולים וחברות הביטוח. הצטרפו למדיו, וכבר ברישון החינמי, הטכנולוגיה שלהם תיתן לכל אחד מכם פירוט של התשלומים והכיסויים ברשותו. מדיו, סדרה בדיקות MRI לרבים שצריכים, הפחית את הזמן המתנה באופן משמעותי, עוזרת ללקוחות לקבל בחזרה כספים ומשיגה לאנשיה תרופות מתאימות ובזמן מהיר עד בלתי הגיוני. זהו, נגמרה הבירוקרטיה, כנסו לאתר medius.co.il, בדקו והבינו, התייעצו עם רפרנט מקצועי באתר וירשמו. אתם יכולים למצוא שם בקלות את חבילת הבסיס, מנוי חודשי 18 שקלים בלבד לאדם, ואת חבילת מדיו 360 שניתן לרכוש דרך סוכן הביטוח שלכם. אז יאללה, תתחילו לדאוג לעצמכם, ותודה למדיו, תלפז, אני אולי הייתי צריך לדבר איתם עכשיו של ה... לא יודע אם על דבר כזה זוטר, אבל אני משתף, כי ששתפתי תלפז, אני מרגיש יותר טוב עם השריר. עדיין לא יכול לא לרוץ, לא ללכת מהר, כואב לי המדרגות, אני זקן פתאום, אבל יש שיפור, אז הוא במעבר חד. בוא נדבר על העץ, במיוחד במערב, על עץ הפליי אוף. אתה פותח את זה מולך, או שאתה רוצה שאני אותה? אתה בטח זוכר את זה בעל פה.
לא, אתה מדבר אליי.
לא, זה עוד לפני, אנחנו מדברים על התמונה במערב, כי שוב, אז זריז נגיד לכם, נכון להקלטת פרק זה, המזרח, אז ברוקלין מקום ראשון במזרח, פילדלפיה שנייה, מילווקי שלישית, כולל בנקר כבר כמובן, הניקס במקום הרביעי, צריך לדבר על הניקס מתישהו הרבה, אולי בשבוע הבא.
צריך. מגיע לי.
שהם גם עומדים לשחק מול אטלנטה כנראה, וזה יהיה פתאום, בונה, כיף לאללה, 4-5 שם. בוסטון כרגע שישית, מיאמי שביעית, ושרלוט, שהחבר'ה שלה חזרו לה, אז לא חשבתי, אגב, ש...
לא שניהם, למלו חזר.
כן, אבל חשבתם שלמלו?
לא, היה דיבור עד שהוא גמר את העונה. נכון, אבל שבר יד, בחור צעיר, בוא נזכור את זה גם לגבי דני.
כן. כל שם מתאחד, שלא כמוני.
שלא כמוך ולא כמוני, דיברנו, אנחנו שכחנו.
מה איתך עם הריצה שלך?
אני עם הקרסול, אני עדיין עם הסיפור.
כן, אבל אתה רצת 10 קילומטר, ואני כואב לי המדרגות.
אני, שיטת ריפוי שלי היא סופר אגרסיבית.
אמרנו, run it off.
Run it off, אבל זה לא מחלים. בגיל הזה, זה כן.
אז אינדיאנה 9 ווושינגטון 10, כרגע אתם בפליין תלפז.
כן.
טוב, עכשיו, במערב המצב, לא רק שהוא כאילו די סבוך בפנים, זה גם כאילו מרגיש שכל אופציה היא סדרה נהדרת.
נכון.
אז בוא רגע רק נגיד, אז עכשיו יוטה ראשונה, אחרי שפיניקס כבר עקפה אותה וכל זה, אז יוטה, פיניקס, דנבר שלישי, קליפרס רביעית, דאלאס חמישית, עם אותו מאזן כמו שהלייקרס כרגע שבמקום השישי, ובפליין, פורטלנד 7, ממפיס 8, 9, גולדן סטייט, ו-10, סן אנטוניו. אני סתם אראה לך פה טלפז את זה, רק בוא נדבר שנייה על ה... כאילו, מה אנחנו הכי רוצים לראות? בקצרה, כאילו, מה הכי טוב לנו?
תראה, מבחינה מסוימת...
אתה יכול גם לתת פה את השיימינג אם אתה רוצה, שנשמור אותו לאייטם הבא? אפשר לשמור אותו לאייטם, נשמור אותו.
מה זה לאייטם הבא? בקרוב.
בקרוב.
נשמור אותו. אז בוא נרק נגיד ככה, מבחינת התקף לב בליגה, זה לייקרס בפליין. אוקיי? זאת אומרת, אנחנו רוצים...
משחק. חצי משחק.
זה לא רק משחק, זה אומר, כן, הלייקרס כרגע רק...
חצי משחק מעל פורטלנד, מעל הפליין.
זאת אומרת, אם איכשהו, אני לא חושב שזה יקרה, נדבר על זה תכף.
יכול להיות שלברון חזר כי הדאגה מהפליין?
לא, הוא חזר כי הם צריכים להתחבר, וכי הוא בסדר. אז אתה יודע, 6 שבועות בחוץ, זה הרבה.
כן.
אבל שאלת מה אנחנו רוצים, אז ברור שיש בנו משהו שרוצה את זה. ולמה? כי אז יש לך נניח גולדן סטייט סן אנטוניו, כנראה 9-10, ממפיס עם הפסד רע לאורלנדו, שנייה האחרונה לרוקי קול אנתוני שלשה, אז ממפיס 8 נניח מול הלייקרס, עוד פעם, זה אדיר, רק בשביל להבין את ההתקף לב שיכול להיות ל-NBA, ל-ESPN, ל-TNT, אם הלייקרס מפסידים את זה, ואז הם one game away, אבל בסדר, אני לא חושב שזה יקרה, אז בוא נהיה יותר ריאליים, אני חושב שהריאלי זה פורטלנד, ממפיס, סן אנטוניו, גולדן סטייט, מצוין, כאילו מבחינת עניין, סטף מול פופוביץ' ועל הזכות להמשיך הלאה, סטיב קר מול פופוביץ', one game elimination, בשביל זה יש את הטורניר פליין, וגם אגב בשביל כל מה שאנחנו רואים בתקופה האחרונה, שזה הרבה יותר קבוצות שרוצות לנצח, זה הסיפור של הפליין. מבחינת שאר הסדרות, במערב הכל יהיה טוב, אנחנו יודעים את זה, חוץ מדלס כדי לקחת סדרה, אני אגיד את זה עוד פעם, עם כל הסינרגיה, צריך לדעת מה עם פורזינגיס, ועוד פעם הייתה לו פציעה אתמול של שום, זאת אומרת לא במשחק הזה, במשחק הקודם, משחק דקה, הרגיש לא טוב, לא יצא לי עוד להתעדכן מה המצב שם, הם יצטרכו אותו, אחרת בלעדיו, הם לא יכולים לקחת סדרה כמעט מול קליפרס בריאים, עם כל הכבוד ללוקה, אז דאלאס תהיה מאוד מעניינת, אבל הסיפור הגדול זה מי תקבל את הלייקרס, מי אכלה אותה ומקבלת את הלייקרס בסיבוב הראשון.
אתה יודע, זה גם מאוד קשה, שמעתי כל מיני גם בפודקאסטי וגם בתוכניות של ESPN וכל זה, אנשים מנסים לברוח מעמדה של, אתה עדיין לא יודע איפה הלייקרס תהיה, לדעתי, שוב, אם אני ג'י-אם, אני אומר, צחקו. אין, מאוד קשה, אי אפשר...
זה מה שכולם אומרים.
אי אפשר, אתה מתכנן משהו ופתאום הלייקרס ישנו איזה משהו ואתה... אתה יודע, כמו במטריקס שניסית להתחמק מלהפיל את הגרטל, ורק אמרו לו, ניה, watch that phase, אז הוא הפיל את הגרטל, אז ככה, ויש לך אולי, אתה יודע, מי הכי מסוכנת ללייקרס, לפחות שנדע להזהיר אותם, כי...
תראה, הלייקרס,
אולי
לדעתי, בכל,
אתה יודע, דנבר כמה שהחמאת עליהם...
רק לפני המשחק האחרון, יתחילו להסתכל ולהגיד, רגע, אולי אנחנו מעדיפים מאצ'אפ כזה או אחר, עד אז לדעתי, כל מה שמעניין את הלייקרס, זה לברון, דייביס, משחקים, מתחברים, עם דרמונד, יש להם שם להחליט איך נראית הרוטציה, יש שם סגל, הרי לא נגמר, כשהשניים האלה בריאים. רציתי להגיד שאולי הם מעדיפים את דנבר, על מישהו אחר, אולי זה עדיין נכון, כי אתה אומר בסדרה של הטוב משבעה משחקים, בעצם מה שקורה עכשיו, זה בעיית פאולים לפורטר, פה הבעיה. לפורטר ג'וניור, והבוקר היה לו, הוא היה עם 4 עבירות, אז פתאום דנבר רזה. וזה מה שאולי בסופו של דבר הכי גרוע, זה שהספסל פתאום מתקצר, האופציות שלך של מי קלה בקלאץ'. אבל אני אחזור רגע, למה אני לא בטוח? כי יוקיץ', כי פורטר ג'וניור, וכי קמפסו הוא ווינר.
זה הבדל לגבי שנה שעברה.
הוא ווינר, זאת אומרת, והוא מקבל שם אופציה, להרגיש לא רחוק ממה שהיה לו בריאל מדריד, זאת אומרת, נכון, הוא היה בעל בית בריאל מדריד, אבל זהו, זה שלו, מותר לו לטעות. זה אומר שהוא יכול לשחק את הסיסטם שלו חופשי.
זה גם כיף לנו.
ויש לו רישיון לזרוק, ואני חושב שיש שם משהו, אנחנו יודעים מי זה קמפסו, והוא מקבל פה מפתחות, והיה לו משחק של 19, והבוקר קרוב ל-10 נדמה לי, אז... לא יודע אם אני בפלי אוף רוצה שהוא ייקח שלשה מולי לבד. זאת אומרת, אני יודע, אני לא רוצה. אז...
כרגע באמת זה דנבר לייקרס נגיד, אם לא פליין ודלאס קליפרס, ממש אדיר. בוא רגע באמת קצר על הפליין, אז כרגע פורטלנד שביעית, ופורטלנד מפלרטטת עם הלייקרס שם בשישי, והיא עם פער של שלושה משחקים על מקום שמונה ממפיס, אז סביר להדיח שזה יהיה מאוד קשה לסגור. בעצם הסיפור פה זה ממפיס 8, גולדן סטייט 9, סן אנטוניו 10, לא יודע, אבל...
סן אנטוניו מסוכנת גם, קבוצה
כן,
טובה.
אני אומר, זה לא 10, אבל ניו אורלינס זה רגע, צריך, לא יצא לנו לדבר עליהם כן. הרבה, כשיש פליין וזה 10 קבוצות נכנסות, ואתה לא בפנים,
כן.
שמע, אתה מסתכל על הסגל, זה...
לא, זה
פיירבול.
פיירבול על סטן ון גנדי, כן. חד משמעית, על דייוויד גריפין, שגם לקח אותו, וזה גרם להרבה... תהיות אני חושב, כי הוא קצת כבר אולד סקול.
כן, היה כבר מעבר.
ואתה צריך פה להגיד, רגע, ויש פה סיטואציה, יש ברנדון אינגרם, ויש זיין וויליאמסון, ולונזו בול כזה ברקע, ולא ברור מה איתו, והם עושים את הטרייד על ג'רו הולידיי, שמביא את בלצו, ואנחנו יודעים שבלצו...
אנחנו יודעים.
אנחנו יודעים בלצו.
תחפשו בלצו.
והאם זיון קיבל מספיק את המפתחות, להגיד, זה הקבוצה שלו ב-100%, אני לא בטוח. אז זה מילה על הפליקנס.
כאילו הכוונה שלי, שכשדיברו על זיון, אתה זוכר מה אמרו מן הסתם, שחקן כזה אומנם לא מביא, לא חייב להביא אליפות בשנה, שנתיים, שלוש הראשונות, אנחנו גם רואים, אבל זהו. זה כמו שאתה יודע, מייקל ג'ורדן, פלייאוף, לפחות אפילו שולים מול בוסטון, מקום שמיני, אבל מההתחלה, לברון בטח, אתה יודע, לקח את קליבלין, אז לא כל עונה זה הגמר, כמו אז שנגד סן אנטוניו, אבל פלייאוף ברור, זיון לא מושך את הקבוצה לפליין.
והמספרים שלו מדהימים.
בגלל זה אני אומר.
מעולה.
אבל אתה יודע, בדקות האחרונות פחות עובר אליו, ויש כל מיני דברים.
משהו שם, העונה גילינו פוינט זיון.
כן.
אולי היינו צריכים לגלות את זה מתחילת העונה. אולי אלה יכולות של, צריך לדעת שהוא הבוס. בכל זאת משהו גם על הצד ההגנתי של זיון, שלא מספיק טוב. וקיצור, כן, יש שם בעיות. וזה מתחיל מה-GM ומטה, ודייוויד גריפין מאוד מוערך, כמובן האליפות בקליבלנד והסגל שהוא בנה, וגם, אגב, אתה מסתכל על
מה שהוא הביא.
על מה שהוא הביא, על אנתוני דייוויס, למשל, בניגוד ל-GMs אחרים בליגה, היחידי שהצליח להביא value אמיתי על שחקן כזה, ובכל זאת, הנה, בבוטום ליין הם בחוץ. אבל אם אנחנו חוזרים רגע לסיפור של הפליין, אני אגיד עוד דבר דווקא ברלוונטיות, לדבר שאני מדבר עליו הרבה, הזמן להתחבר ולהגיע כמו שצריך לפלייאוף. העונה הרגילה נגמרת ב-16 במאי, זה יוצא יום ראשון. ואז כל הקבוצות שגומרות בשישה המקומות הראשונים, יש להם יתרון אדיר על קבוצות הפליין, כי הן משחקות לראשונה בשבת, או ראשון שאחרי. ימים. יש להם שישה ימים למיני מחנה אימון, ובתוך עונה זה מתנה לקבוצה. זאת אומרת, כל להחלים את הפציעות הקטנות, שנינו פצועים, אנחנו יכולים להעיד מה כל יום עושה בשבילנו.
כל יום, מדהים.
אנחנו קמים ב-10%.
אני אתמול כבר עשיתי אימון זריקות לתוך קרטון על דשא, עם כדור מפונצ'ר.
אז רק תדמיין עם הטיפולים שיש שם, שהם טיפה יותר באינטנסיביים ממה ששלנו, לנו אין את הפשוט...
אבל לא יותר טובים, אני חייב להחמיא למרינה.
לא יותר טובים, אבל פשוט לנו אין את האמבטיית מינוס 20 מעלות. כל הדברים...
לפעמים אני שוכח להדליק את הדוד.
כן. יפה, זה הלבל. זה הלבל. אז באמת, הסיפור הזה ייתן להם יתרון גדול, גם זמן להתחבר, גם זמן להחלים, ובכל זאת אני אומר שמאוד חשוב שהם ישחקו גם משחקים לפני. אז הפליין הזה, תדמיין רגע סטף מול סן אנטוניו, נניח סטף מנצח, ואז מקבל את ממפיס או פורטלנד. כל אחד מהמשחקים יהיה מצוין. ממפיס, קבוצה שכיף לראות. וזה תהיה עונה שנייה שלהם בפליין כנראה, ואז יתחיל הדבר האמיתי, זה רק המערב.
שמע, התקשרתי היום לחבר'ה שלנו מהווינר, ואמרתי להם, טלפז עשה קטע כל כך יפה על ברוקלין, אני רוצה לאתגר אותו בעוד כמה במיקומים והכל, אז הם שלחו לי הבוקר כרגע את המיקומים, אז ברוקלין עכשיו, בזמן שאתה נתת את הרנט עליהם, הם היו בשוויון עם הלייקרס, כנראה אנשים ראו את הוידאו הזה שהוצאנו גם, והזינו לפרק, והלכו עוד יותר חזק על ברוקלין. אז עכשיו הם מקום ראשון בלעדי בסוכנויות, בווינר. מה שאנחנו עושים עכשיו זה אני הולך להקריא לך את ה... מה נעשה? טופ 10 לדעתי.
כן.
נעשה טופ 10, אגב וושינגטון זה פי 120, אבל אתה לא יכול, כי אתה עובד שם, אז אתה לא יכול לאמר עליהם, שהם יזכו באליפות. זה סיכויים לאליפות, אז אנחנו ניתן פה את הטופ 10, ואתה אחרי זה, אחרי זה אני אעבור אחת-אחת, ואתה תגיד לדעתך, גבוה מדי, נמוך מדי, ריאלי, משהו כזה, אתה, בקיצור, תעשה ברוקלין לכולם. אז ברוקלין ראשונה, 3.20, הלייקרס שנייה, 3.40, אחרי זה הקליפרס, מקום שלישי, 5, מילווקי רביעית, זה מאוד קרוב הכל, יוטה, 5, פילדלפיה, 6, פיניקס, 7, קצת מעל דנבר, 8, פיניקס פי 15, דנבר פי 16, אחרי זה מיאמי, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, מיאמי, ואנחנו חסר לנו עוד אחד לטופ 10, וזו בוסטון. אחרי זה יש קפיצה, ודלאס, מקום 11, בוסטון זה פי 25, דלאס פי 35, פורטלנד פי 35, פה אנחנו מסיימים. כי שוב, זה טופ 12 אמנם, אבל סתם אני כן ארצה שתתייחס אולי לדלאס דרך ה-11-12, אז אני אשים את זה מולך, זה גם מולך יהיה, ואנחנו פשוט, אנחנו יודעים מה אתה חושב על המקום הראשון, אז מי שרוצה פשוט להקשיב, לא נבזבז זמן, מי שרוצה שיקשיב לפרק האחרון, הוא יחפש ברשתות החברתיות את הקטע של ברוקלין.
ואני אגיד עוד דבר, כל הכבוד לשון מרקס, שהרכיב שם סגל מטורף, מייק ג'יימס, תוספת, אנחנו יודעים מה זה מייק ג'יימס, הבן אדם לא רואה בעיניים, זה לא מעניין אותו, הוא יעבור בפלייאוף, והוא ישים
שלושה, אני מת על זה,
על הפרצוף, של לא משנה מי, ולכן הוא עוזר להם בתקופה הזו של בלי הרדן, ועדיין אני מסתכל ואני אומר, הסיכון הוא גדול שם, כל מכה אצל דורנט, והסיפור של ההמסטרינג שחוזר והולך, בגלל זה אני עדיין עומד 100% מאחורי הרענט ההוא, אז ברוקלין פשוט מסוכן מדי.
שני לייקרס.
שני לייקרס, עכשיו אתה מסתכל על הלייקרס, ואתה אומר...
אתה יכול כמובן לדבר גם על היחס היחסי, אבל גם על המיקום בין ה...
אז מבחינת כדורסל, אם הכל יהיה בסדר, הלייקרס מצוינים. הם אולי, הם מאוד יחסר להם רונדו.
בדיוק.
עכשיו, הדעה, כשאתה מקשיב לאמריקאים, הם אומרים שרודר, זה שדרוג על רונדו. ואני אומר, לא בטוח. שרודר הוא מעולה, אם אחד מהם פצועים, פצוע, אז שרודר אין מה להשוות בכלל, כי הוא סקורר ברמה... שלו יכול לנצח לך משחק בפלייאוף, אבל מה שהם צריכים משרודר כששניהם בריאים זה משהו אחר, ואני חוזר לסיפור שתמיד אני מדבר עליו, הפיט, ההתאמה לצרכים שלהם, וחובת ההוכחה על שרודר שהוא ידע לעשות את הפעולות הנכונות, כשצריך, באותם דקות של לברון נח, ואז הוא פתאום צריך לקחת את זה עליו, ורציתי להגיד, שיימינג עכשיו או אחרי זה?
כן, זה עכשיו.
בוא נעשה עכשיו, אז... להוריד את הכובע על הלייקרס, על התקופה ההתחלתית, כשלברון היה בחוץ ודייביס היה בחוץ.
אבל.
אבל. דווקא אחרי שדייביס חזר, ועכשיו גם לברון, שאתה מסתכל על העשרה, אז עשינו אימור. איך שלברון נפצע, אמרנו, הם יקחו 3 משחקים מהעשרה הקרובים. אז דובר שאולי לברון יחזור באחרי 10 משחקים, זה לקח יותר. בעשרה המשחקים האחרונים הם 3-7. שכבר 3 או 4 מהם דייביס כבר משחק, ורק אחד לברון משחק. זאת אומרת...
מחתי אגב בסוף, בשני האחרונה, סתם ש...
זאת אומרת, הם השיימינג שלנו. עכשיו, זה שיימינג הכי קל, כי אנחנו יודעים שהם יקשיבו ויהיו יותר טובים.
אני נגד אגב השיימינג הזה, כי אני אוהב אלופות חדשות, ואלופות חדשות, אני לא רוצה אותו דבר, אבל בסדר, אתה...
אבל השיימינג מטרתו במקרה הזה, מטרתו במקרה הזה הוא אנחנו עיתונאים, אנחנו פשוט מנתחים את מה שיש.
כן.
וזה שהלייקרס עכשיו בסכנה לצנוח לשבע, כשלברון חוזר, אז שיימינג על זה.
אגב, שיימינג ספציפי גם על דייביס, שבון הבן
נכון,
אדם,
לא מספיק
פתאום,
טוב.
אתה יודע, גם, עזוב שגם לדעתי לברון לבד בלי דייביס, זה די אותו מאזן, כן? לדעתי. אבל עדיין, אתה יודע, דייביס, אתה צעיר, אתה פה, אתה שם, אתה טופ 5, כאילו 7.
אבל וזה... חלודה. כן? חלודה זה משהו אמיתי.
נכון.
ופציעה כזאת היא שם באזור של התאומים, ליד אכילס מפחיד כן, כזה. כן, כן. אז, אבל כן, הוא לא טוב, הוא לא דייביס, יש לו רגעים מצוינים ורגעים פחות. לכן אני רק אומר ש...
תתעוררו ו...
אני שמעתי דוריס ברק אומרת, אוקיי, אם אתה צריך לבחור לייקרס או דה פילד, מה שנקרא. כאילו לייקרס יקחו או לא יקחו,
כן.
אז אני עם השאר.
אני גם, פילד ברור.
ופילד ברור, אז זה לא מה שאתה מראה לי פה.
שוב, רק נסביר, זה שיש תחרות בין קבוצה לפילד, הוא מחמאה אדירה
נכון,
עבור הקבוצה
נכון.
הזאת, אם אתם זוכרים את ימי גולדן סטייט, שהייתה מעל הפילד בענק
נכון.
כל הזמן.
אז זהו.
אוקיי, אז עכשיו רגע, השאלה היקית, ברוקלין, אני יודע מה אתה חושב עליה, לייקרס אנחנו מפחדים שתגיע לפליין. השאלה אם אתה עכשיו, אם נגיד אתה עכשיו עושה את הדירוג הזה, מי הראשונה שלך, הלייקרס כרגע? אתה מפחד שתרד לפליין, זה אמור להשפיע איך, זאת אומרת...
יכול להיות שהלייקרס הראשונה, ועדיין אני אמליץ, אל תאמרו.
אוקיי.
זאת אומרת, אני מאמר, אני אומר...
ביחס, כאילו...
ביחס, כן. לא ברוקלין, לא לייקרס, לא קליפרס, למרות שהיחס כבר יותר טוב, אבל בוא נגיד, מתחיל להתקרב.
כן, אבל בוא עזוב רגע את הזה, בוא נדבר מי הראשונה שלך כרגע, הלייקרס ראשונה?
אני עדיין סבתא, כן, הלייקרס הראשונה.
אז ברוקלין לא שנייה אפילו, כי אמרת שאולי לא
תגיד. אני הולך אחרת.
אתה, זה אתה.
אני עכשיו הולך אחרת.
מי שנייה שלך?
פילדלפיה.
וואו!
כן.
אוקיי, יפה.
אני מפתיע פה.
זה אמרתי עליהם בגמר שנה שעבר, אז אולי אני אגאון באיחור.
אז אני ראיתי אותם הרבה בזמן האחרון.
הם משחק מתחת לברוקלין, או חצי משחק.
כן, חצי משחק, ואני מאמר, אני מאמין בדוק ריברס, ואני לא הייתי ממחנה דוק ריברס, אבל גם לא הייתי באנטי.
כן, אתה מאמין בבריאות אבל?
ראיתי משהו, כן, זהו, ראיתי את העונה הזו, ומה שהוא בנה שם, ומה שהוא בנה, זה, וכמובן דריל מורי שנמצא שם,
חבר יקר.
חבר ובנקר. מה שיש שם זה כליה, הגנה.
וגובה.
גובה, וידיעה מה עושים בקלאץ'. ואז המאמן ששם אותם במקומות הנכונים. אני מאמר על פילדלפיה שתצא מהמזרח.
וואלה.
ו...
יפה מאוד.
עכשיו, זה אימור, אני גאה, כי הוא די אמיץ, אתה רואה את היחסים פה.
כן.
הם שביעי פה ברשימה שלך.
הם גם שלישי במזרח, זאת אומרת ש...
שלישי במזרח, נכון, כי מילווקי, כן.
מילווקי קצת לפניה וברוקלין שלך.
עכשיו, פשוט בגלל היחס, אז אני אומר, שימו על פילדלפיה. עכשיו, בשקט, אני יכול עכשיו לתת את כל הטיעונים לסיכונים, וסימון שלא קולע, ואמביד שבאמת כל גם הוא מות... קודם כל, במשחק רגיל של אמביד, הוא שלוש פעמים על הפרקט.
כן.
כל פעם כשהוא על הפרקט, הלב יורד.
נכון.
אתה לא יודע איך הוא יקום עם ה-7-1 שלו, שאומרים 7-3, אבל הוא 7-1. ופילי, אני אומר עוד פעם, יש להם שלוש מטרות פוסט-אפ, שזה אמביד, סימונס וטובייס האריס. שתי מטרות קלאץ', שזה האריס ואמביד, פלוס אבל עוד כמה אנשים, שאתה רגוע אם הם לוקחים זריקה מכריעה, כמו סף קרי, כמו דני גרין, שראינו אותו בעונה שעברה מחתי אחת על הבאזר, אבל יש לו את זה. אני חושב שסימונס במקום טוב עם ההגנה, אבל הסיפור אולי המרכזי זה ההגנה המובטחת שיש שם, מהספסל עם תייבול, אגב קורקמאז עוד ווינר, לא מספיק מדברים עליו, שייק מילטון, יש כוח אש מהספסל, דווייט האוורד שתורם שם, לכן אני אומר, יש שם את הכל, והגיע הזמן שזה יתחבר. אז לכן אני שאלת, הם השניים שלי.
אוקיי.
השלישים שלי, זה התלבטות קשה. בין...
תגיד אם אני צריך לרדת לך פה בעמוד. נראה לי
יכול,
שאלה.
לא. יכול להיות שאני בשלישי אלך עם מילווקי, בכל זאת. ואולי רק ארבע, ברוקלין. כי עוד פעם, בברוקלין אני פשוט
ברוקלין אתה מאמר על הבריאות גם,
אני לא רואה, זהו, זה רק על הבריאות.
הרי אם אני עכשיו מבטיח לך ששלושתם משחקים כל הפלייאוף, אתה שם אותם ראשון שוב.
אין שאלה בכלל, אני פשוט מאמר שאין מצב שהעסק הזה ידפוק סדרה אחרי סדרה.
186 דקות ביחד העונה, 186.
הם לא היו שם. עכשיו, מה שקורה זה שמה שהם ינסו להוכיח זה שאם אפילו הם יחמיצו משחק אחד מאחד הכוכבים בכל סדרה, הם בסדר, כי א' הם יכולים לקחת אותו, ובית אם לא, אז זה משחק אחד, בסדר.
אז מילווקי שלך אבל מעל הקליפרס.
מעל הקליפרס. הסיבה היא...
פול ג'ורג'.
זה שלך, אבל אני, אתה יודע, אני גם מקשיב לך.
אני רוצה שהוא ייתן משחק של 45-15 מתישהו.
לא, אבל אתה יודע מה הקליפרס רוצים. הקליפרס רוצים שהוא ייתן 52% מהשדה, 4 פעמים בסדרה.
כן.
ו-40% מהשלוש, רצוי שהכדור יגיע לקוואי קודם, כבוס, או רונדו אגב, וזה שוב, קליפרס עולים אצלי, כי הטרייד הזה שדרג אותם, וסרג'י בקה הוא בשקט, והם אותו, הם פשוט אומרים לו, תשב על המדף ותבוא עוד מעט, ואיתך אנחנו רגועים, זה לא קוואי שהוא עוגן מרכזי, אלא ולכן אני מתלבט, קליפרס מילווקי, על מי צריכה לבוא שם, כי לקליפרס יש את הסיפור הזה, של גם עומק וגם סרג' ורונדו, הוא יהיה הרכז שיסגור את המשחק, אני חושב, אני מאמר. אבל אני לא יודע על קוואי מספיק בעונה הזו, ולא על פול ג'ורג'.
כן.
אז אלה הספקות. ולגבי מילווקי, חיזקו את ההגנה. ג'רו הולידיי, קחו עצה, ואני לא הראשון שאומר את זה, אבל כשאתם רואים משחק של מילווקי, תסתכלו על ג'רו הולידיי בהגנה. זה תענוג. ויוצא כמעט תמיד שהוא שומר על מי שעם הכדור, וזה מדהים לראות. אין הרבה כאלה שחקנים שאתה פשוט נהנה לראות ההגנה שלהם. זה לא חטיפות. זה הדבר הכי בסיסי שאתה רוצה משחקן מגן. להקשות מאוד על השחקן עליו הוא שומר. וזה מה שג'רו הולידיי עושה.
אז אנחנו עם הלייקרס, פילדלפיה,
קח את מילווקי.
מילווקי.
קליפרס.
קליפרס.
ברוקלין.
ברוקלין. ועכשיו ממשיכים. אז יש לך, מי שלא אמר, מי שלא התייחסנו עוד. יוטה, פיניקס.
אז אצלי, פיניקס, יוטה.
פיניקס מעל.
תפוך את הסדר, כן?
כן. בגלל ענייני קראנץ' טיים.
קראנץ' טיים, לגמרי.
בוקר, פול.
בדיוק, פול ודווין בוקר, עם כל הצוות המסייע. אני שומע המון, עוד פעם, אייטון זה הסימן של, לא יודע, אני חושב שקריס פול בשבילו,
המיד ריינג'. שתיהן אבל מעל דנבר?
שאלה יפה. שאלת שאלה יפה.
אתה זוכר מה אנחנו תמיד אומרים על דנבר?
שתיהן מאחורי דנבר.
מאחורי דנבר, כן. אוקיי.
פשוט
כי... הסתתרה לנו פה מתחת.
ניקולה יוקיץ'. זהו, דיברנו עליהם מספיק.
לא יודע למה דנבר, אני כאילו לא סומך עליהם, עדיין.
לא, אני מבין אותך, אבל אני אומר, יש ניסיון, יש שם מאמן, מכיר את השחקנים.
אני רוצה לראות אם בפלי אוף הוא עושה את המהלכים האלה, שהוא מאיים מהשלוש, מקפיד שחקן, ורץ את כל הזה ומצביע.
כן, כן, זה יקרה.
אוקיי, אז דנבר, פיניקס, יוטה.
נכון.
שם פיניקס מעל יוטה, נכון? ועכשיו אנחנו נכנסים פה.
ואני אגיד עוד דבר, על יוטה אנחנו עדיין פשוט לא ראינו, ראינו המון דונובן מיטשל. אנחנו חושבים שבוגדנוביץ' יהיה מכריע שם, והוא בא ממשחק מצוין נגד טורונטו הבוקר, אבל לא ראינו את זה מספיק בפלי אוף, אז בגלל זה טיפה מתחת לפיניקס.
כדי לסגור את דירוג העוצמה שלך, בוא נזכיר, אז כרגע אצל פה בווינר מיאמי צ'יט, ואז בוסטון.
עכשיו, רגע, כעצה, מה היחס של מיאמי כרגע?
20. פי 20.
זהו, אז אני אוהב את היחס, אז אני לא מעלה אותם. אני רק אומר עכשיו...
לא, ברור, אנחנו פה מתייחסים בשני, יש פה שני דברים. אחד, הדירוג עוצמה שלך.
כן.
שני, ייעוץ מס.
ייעוץ מס, שעוד פעם, אני לא שם, אז זה סימן שאני לא סומך על ה...
אני לא אשקר ועודה שאני כבר הנחיתי מישהו בוואטסאפ לשים בשבילי על פילדלפיה, בגלל מה שאמרת, כדי לפני שיעלה, לפני
שווגאס יגידו...
לפני שווגאס יש לנו את היחס.
יראו את התנודות.
כן,
היחס הוא טוב
כן.
בשביל מיאמי היט. למה? כי אנחנו פשוט מכירים את, אנחנו מכירים את מה שיש שם עם כן. דרגיץ' והסיפור על הדיפו לא נראה טוב והוא בחוץ וכבר תקופה בחוץ וקנדריק נאן משחק מכל העניין שם משהו פחות עובד
כן.
טרבור אריזה פתאום הוא עוגן מרכזי.
שנה של כמעט היא קשה כן. לשחזר אותה בניגוד לשנה שאתה לוקח.
נכון.
שנה שכמעט כאילו זה עוד יותר, נגיד בפוטבול.
ועדיין אתה אומר, הם לוקחים סדרה אחת, קודם כל הם כרגע מה, מקום שישי או שביעי במזרח? לדעתי הם שביעי, כן, הם בפליין. אז קודם כל הם יצטרכו לעבור פליין.
הם עם אותו מאזן של בוסטון בשישי.
כן. אז אם הם יסיימו את זה בזה שהם צריכים לעשות פליין, אז כמובן במשחק אחד הכל יכול להיות. בוא נגיד ושוב, אף אחד לא רוצה לפגוש את שרלוט בפליין. שרלוט עם גורדון היוורד עד אז, בתקווה שיהיה לו איזה שבוע לפני.
הלוקיישן שלה משקר, בוא נגיד.
כן, אבל שוב, אני אוהב את התשובות, תמיד את האמירה הזאת, אף אחד לא רוצה לפגוש את, אבל אוקיי, את מי אתה כן?
כן.
אני לא בטוח שיש מישהו, אולי רק את אינדיאנה נראית הכי לא טוב כרגע מתוך הסירייה הזו.
כן.
אבל מיאמי, אם אתה לוקח את זה, נניח היא עוברת את הפליין, ואז עולה לסדרה ראשונה, ממקום השביעי, מול ברוקלין או פילדלפיה, ואז ברוקלין עם אחד מהם שם שעדיין לא קשיר, אז אופה.
יש עניין.
יש עניין, יש ניסיון, יש מאמן, יש ג'ימי בטלר.
ברוקלין ניקס בסיבוב שני, אני גם רוצה לראות.
יש ג'ימי בטלר.
כן.
אז אני אומר...
ואז זה... כל אחת שעוברת, כי אם זה ברוקלין נגד ניקס זה מעולה, ואם זה מיאמי נגד ניקס, וואו, איזה כיף, הלוואי שיש סקורים כמו של פעם, 80-77, דברים כאלה, מכות.
ואני לא יודע מה יותר וואו, יהיה. אני לא יודע מה יותר וואו, מהדרבי של ניו יורק, שזה דרבי אמיתי.
תקשיב, אני אין סדרה שאני זוכר יותר...
בסאבווי, זה סאבווי אחד.
ברור, לא, ואני אומר, מיאמי ניו יורק, זה הסדרה, זה הכי זכור לי. ון גנדי, כל הדברים, תמיד זכור.
נראה לי, אבל כולנו זוכרים דברים מהגיל ה...
אמרתי,
מהעשרה. תלוי בגיל.
אמרתי, יש לי תיאוריה, אנחנו לא... למה כולם הרי תמיד חושבים שפעם היה יותר טוב? לא, החיים שלך היו יותר... חלמת, אתה בן עשרה, הכל זה, היום אתה כזה טוב, נו יאללה, מה נותנים לי? אז בעצם עכשיו אנחנו נסגרים, אמרת מיאמי, עכשיו בוא אז רק נדבר בין... אז מיאמי אתה שם לפני בוסטון, כי לא אמרת
כן, אחרת. כן, אני שם לפני.
רק דבר איתי על בוסטון...
לא אמרנו כלום על ה-60 נקודות, כן? של,
הנה,
של,
בגלל זה. זה עכשיו, בוסטון היא אוקיי. פי 35 פה, סוגרת את הסירייה, שאחריה, בפער, כאילו זה הקפיצה, יש את, את, את דלאס ופורטלנד. עכשיו דלאס עם כל האהבה שלי לוקה, אני לא חושב שיכולים השנה... יותר מדי לרוץ,
לא, אני לא רואה אותם.
אבל בואו נזכיר שהם כן בפלי אוף ידעו לעשות כמה דברים יפים, בואו נראה מה יהיה עם זה. פורטלנד, לא יודע,
תראה, קצת לפני שנה במצב הזה אמרתי יחס מעולה, בגלל לילארד, אם אתה זוכר, אז בסוף,
ומה נגד הלייקרס, ברקלי אמר סוויפ.
כן, ברקלי אמר סוויפ.
לטובת פורטלנד.
כי הם לקחו את הראשון, אבל גם אז לילארד בא, הוא בא לבועה בטירוף, והוא נתן אז משחקי 50 נקודות שם ברצף.
כן.
אז, ועכשיו הוא באיזה, עשינו לו שיימינג, והוא לא, זה לא עזר לו יותר מדי.
לא צריך לעשות שיימינג לעצמנו על השיימינג. בוא רגע ניתן לו עוד שנייה, עוד שבוע.
לא, אגב, אנחנו מנצחים תמיד. אם השיימינג משפר אותם, אז יופי. ואם הוא לא משפר אותם, צדקנו.
כן, בדיוק.
אוקיי, זהו. אז אני אומר, לילארד, אני עדיין מסתכל ואני אומר, זה מתוכנן. הירידה הזאת זה ירידה בשביל לעלות.
בוסטון, דאלאס, פורטלנד, דרג.
בוסטון לפניהם. פורטלנד, פורטלנד לפני דאלאס.
כן, שם יש שוויון.
בעיניי, עוד פעם, כי אני מחכה שמה של קרמלו, יש גם הרבה יכולות בקלאץ'.
אני תזכור את הטופ 10, ינסה לזכור מה אמרנו.
אבל לא אמרנו מספיק על בוסטון, רגע.
כן, אז קודם כל, ג'ייסון טייטום קלה 60 והצטלם כמו ווילט, יפה מאוד טייטום. מה עוד?
שהקאמבק הוא, אנחנו...
מה זה, 20 ו... 32. סימו אדון.
כן. ואתה מסתכל על זה ואתה אומר, אוקיי, וכולם, וואו, איך אפשר לעשות קאמבק כזה? ומצד שני, אפשר לשאול, איך זה הגיע ל-32 באותה מידה? אז בוא נזכור, זה ה-NBA של עכשיו, אפילו 32 מפרשים זה מוקדם מדי, זה אפשרי לחזור. הבשורה מבחינת בוסטון זה פתאום אירון ניסמית, הרוקי שנבחר בלוטרי, שהיה אכזבה גדולה, כי פריצ'רד היה הבחור הטוב יותר מהרוקיז, ופריצ'רד הוא ב-20 אם נבחר, ניסמית היה מצוין במשחק הזה. ועדיין הפוטנציאל של הסלטיק זה רוברט וויליאמס, שהיה מצוין לתקופה ואז קצת נפצע והוא בחוץ, וכמובן השניים האלה, ג'יילן בראון וטייטום. אני חושב, אני לא אגיד קמבה ווקר התעורר, זהו, זה כנראה מה שקמבה ווקר. אבל פורניה הגיע ולא עשה כלום בינתיים, תכלס.
הוא חטף קוביד.
היה לו קוביד, חזר, אגב, אני לא חושב שהוא היה חולה.
היה בפרוטוקול.
רק בפרוטוקול, אנחנו לא יודעים.
שם הכל כזה קסום כזה, אני בפרוטוקול.
אבל אולי הוא כן יתעורר, זאת אומרת, למה בוסטון לפניהם זה הפוטנציאל בכל זאת שקיים שם, וזהו בעצם.
סימונס אמר בפודקאסט ג'וביל סימונס, שועד בוסטון אמר, שהם פיגרו להרגשתו באיזה 45 משחקים ב-10 פלוס. ואז תיקן אותו השון גרנייד הזה, רימון, לא יודע איך קוראים, גרנדה, לא יודע, מצטער, שהוא מלווה אותם כל הזמן, את הסלטיקס, שבאמת היו 34 משחקים כאלה, זה היה 35, שזה מטורף, 35 משחקים בעונה הזאת, הם פיגרו בשלב מסוים, ב-10, 10 פלוס, אגב, הקאמבק הזה, אז אולי הם ככה רגילים. טוב, אז עמית, אתה תדפיס את זה ותשים לנו, ואנחנו נחשוב מה לעשות, מה לחזק סביב האימור שלי על פילדלפיה, רק נספר לכם שלחברים שלנו מהווינר יש אפליקציה חדשה, באגב אני משתמש ואתמול אמרתי שוויל זכותי יבקיע את הגול הראשון, זה היה יחס של פי 7.5, ולדעתי זכיתי, הוא בדקה הרביעית קיבל כדור מול שער ריק ולא החמיץ, אז תודה, ואני תובע אותך, בין החידושים של האפליקציה עיצוב חדש, אפשרות חיבור עם זיהוי פנים, תביעת אצבע, סטטיסטיקות ועוד, והשוס, שיתוף טפסים, זכיות, תלפז, אתה הולך לקבל ממני כשפילדלפיה תזכה, ווילסטור תקבל את התביעה. לקוחות האייפון זה פשוט באפסטור להוריד, ולקוחות האנדרואיד אתם צריכים להיכנס לאתר הטוטו, בדפדפן, ללחוץ על הבאנר של הורדה של האפליקציה הזאת, או לשלוח את המילה ווינר לטלפון 055-7000-149, ולקבל SMS חוזר עם לינק להורדה. אז תלפז, אנחנו עכשיו הולכים לדבר על ענף קצת אחר, אבל עדיין באמריקה, וניר צדוק, ניר צדוק הולך להצטרף אלינו, אז איתי, אתה יכול לנסות להוסיף את הבחור, אנחנו כבר אומרים לכם פה המאזינים שהוא בייביסיטר גם, אז יכול להיות שתשמעו שני אנשים בשיחה הקרובה.
בוא נדבר רגע, שנייה, כותרת,
כן, כותרת. כן.
ה-NFL דראפט זה אירוע ספורט, אחד הגדולים בארצות הברית. זאת אומרת, הרייטינג שלו, אני לא יודע אפילו אם זה יצא ככה, אבל כנראה יותר מכל משחק, גמר NBA. עזוב בייסבול, שזה כבר כאילו חובטים בבייסבול. אבל הדראפט זה נהיה פסטיבל, המשפחות מתאחדות מזה, בשביל זה. ויש משהו ב-NFL דראפט, בגלל הקריירות הקצרות בפוטבול, ש... הרוקי הוא לפעמים העונה הכי טובה שלו היא עונת הרוקי, זה לא כמו ב-NBA. גם יש את ההתפתחות שיש את השחקנים, ברור, אבל הרבה פעמים העונה הכי טובה של רוקי, בטח בתפקיד כמו ראנינג בק למשל, זה יכולה להיות העונת הרוקי שלו, ולכן יש חשיבות גדולה, וקבוצות בדרך כלל כל עונה יכניסו בין 7-10 שחקנים חדשים לסגל שלהם, דרך בחירות הדראפט ועוד איזה שניים שלא נבחרו בדראפט, אז הסיפור הזה של הדראפט הוא קריטי, 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 וכל ארצות הברית עוצרת את הנשימה, כי אין כמו פוטבול. זה אני אגיד את זה עוד פעם, אנחנו בפודקאסט NBA, אין כמו פוטבול.
אין.
זה המשחק, ובצדק, זה נהיה אירוע כמו שזה.
כן, וניר צדוק כבר על הקו, אז רק נגיד בניר, אתה רק שומע את כן שאתה כאן, היי.
מה העניינים?
בסדר גמור, רק נגיד שהחלק הזה של...
מדברים על האוניברסיטאות, אז הנחתי את הילד באוניברסיטה.
גדול.
ראשון סטייט.
לא, רק רציתי להגיד שיש לנו, יש לנו שני ספונסרים לקטע של הפוטבול, ככה יצא אגב אוניברסיטאות, אז כי הפרק בשיתוף החברים החכמים שלנו מהקריאה האקדמית אונו, המוסד המוביל בתחום הספורט, סיפרתי לכם על 4 אופציות שיש למאזיני הפודיום, תואר ראשון BA בחינוך ובחברה עם התמחות בספורט, כמו דן גלזר, עידן ורד אסרטו, חכה ניר, יש לי פאנץ', תואר שני, MBA במנהל עסקים, התמחות בספורט, מרגיש את כל התארים האלה, תלפז עשה, נכון? עשית את כל הארבעה?
לא, עשיתי רק אחד אגב.
רק את זה?
רק MBA.
רק MBA, אז תואר שני, MA בחינוך עם הכשרה בספורט, והקריאה האקדמית אונו היא גם היחידה בישראל שמציעה תואר ראשון בספורט תרפיה, שזה מה שאולי אנחנו צריכים תלפז, ואז נוכל לטפל בעצמנו. זה תואר שמשלב ספורט, טיפול, עוסק בטיפול בספורטאים מקצוענים חובבנים, שיקום וכל אלה. אז יאללה, מאזיני הפודיום אהבו את התוכנית של הקריאה האקדמית, אז אני בטוח שגם עכשיו יתקשרו 0353-11888, או ייכנסו לאתר www.onoac.il, שהבונוס פה זה שאתם תוכלו להיבחר בדראפט אולי. אני לא בטוח שכאילו, אם את, זה סתירה, החלק האחרון, שלא אנשים יתבעו אותי. אבל חלק השני, הפרק הזה גם בשיתוף nirtzadok.com. חברים, תקשיבו, הסנסציה רק מתרחבת, האתר של ניר צדוק, כל מי שקורא, מספר, כותב בטוויטר, תסתכלו, סיקור פוטבול, אין, זה רמה רמה, אני לא צריך להגיד שוב, כשהוא שומע מה אני חושב על הכתיבה שלו, אבל ניר הרים פה פרויקט אדיר, ובמהלך הדראפט גם עשה לייב, וזה רק משתדרג, אז כל מי שעוד בטעות, לא חבר, תכנסו לטוויטר של ניר, ותחפשו את הלינק, או nirtzadok.com, ואפשר, זה מנוי לשנה, כמו הליג פאס, תותח ניר, יפה מאוד מה שהרמת שם, ועכשיו אנחנו מנצלים את הכתב הבכיר של nirtzadok.com, אז תלפז נתן פה מין משהו כללי כזה, אנחנו בעצם בקטע הזה נדבר דעתי על שני דברים, על הדראפט ועל מה שאירון רוג'רס עשה לפניו, אבל בוא רגע תן את, אתה יודע, את גולת הכותרת של אל הדראפט שלך, או הכותרת שלך.
של הסוף שבוע, לא, לא.
סוף שבוע, כן.
אני חושב שמה שיותר, היו דברים צפויים, כמו שיש בדרך כלל, אני חושב שהבחירה הראשונה, הייתה ידועה לכולם, טרבור לורנס שהלך לג'קסונוויל, גם בחירה שנייה הייתה ידועה פחות או יותר, זאק וילסון שילך לג'ט, זה פחות, בוא נגיד, אני חושב שבין הראשון לשני יש פה תאום מאוד גדולה, לפחות על הנייר, לורנס הוא מדובר עליו כבר שנים, בתור השחקן שיצא לדראפט, אולי מאז יש שיאמרו פייטון מנינג, גרסה יותר, הערכה יותר עדינה היא מאז אנדרו לק, וילסון הוא מין... התאהבות טריה של הג'אט, שחקן שהגיע לשנה הזאת, אם היו, יש תמיד, אחרי הדראפט, יש way too early דראפט של שנה הבאה, אף אחד לא חשב על ווילסון בתור בחירה שנייה, בכלל בתור בחירת סיבוב ראשון, אבל הייתה לו שנה מצוינת ב-BYU, והוא קפץ, ועכשיו הוא יצטרך להיות סם דרנולד הבא, שזה אומר שבעוד 3 שנים הוא יעבור לקבוצה אחרת, בתמורה לבחירת סיבוב רביעי, אבל בינתיים הוא התקווה בהתגלמותה, וזה היופי בשחקנים האלה שמגיעים בתור דף חלק, ואתה עוצם עיניים ואתה מדמיין שהם יכולים לעשות הכל, ואז אתה, בעיות מתחילות לרוב כשאתה פוקח אותן, ואז אתה רואה מה הם עושים באמת. הבחירה השלישית של טרי לנס שהגיע לסן פרנסיסקו, זה בעצם היה הטרייד שנקרא לזה סחרר את ה-NFL בחודש האחרון. סן פרנסיסקו, שקבוצה הרבה יותר טובה ממה שהעונה החולפת הייתה, בגלל מכת פציעות, היה לה את הבחירה ה-12, נתנה 2 בחירות סיבוב ראשון עתידיות בשביל לעלות לשלישי, ולמעשה לבחור את הקווטרבק השלישי במחזור. אז עכשיו, כדי לעשות משהו כזה, אתה צריך ממש, 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 ממש לאהוב מישהו שהוא בהגדרה השלישי הכי טוב בעמדה שלו. והם בחרו בטרי לנס, שהוא הקווטרבק הכי צעיר מבין החמישה שנבחרו...
זהו, הם החליטו שהוא השלישי הכי טוב, חשוב להגיד.
אבל אחרי הרבה התלבטויות לפי כל הדיבורים.
נכון, אבל אני, תשמע, אני לא ראיתי זה קורה, חשבתי שהם לא יעשו, זה נראה לי מופרך מדי, אימור גדול מדי, כי לנס הוא מגיע מהמכללה של קרסון ווינס, שזה אפילו לא מכללה בליגה הבחירה, רק 17 משחקים, ממש רזומה מאוד דל, אבל אני חושב שמה שקסם פה לסן פרנסיסקו זה הפוטנציאל, שדווקא בגלל שהוא לא משחק מול מול קבוצות ברמה, מול מכללות ברמה גבוהה, הם מאמינים שיש בו משהו שהוא חוצה רמות. זאת אומרת שטרי לנס, איפה שלא תזרוק אותו עם כדור פוטבול, הוא ינצח.
כן.
יש בו משהו שהוא מעל הלבל, לא משנה מה הלבל הזה. ומן הסתם, שאתה עושה בחירה כזאת, אז אתה מאמר בגדול. ואם אתה מאמר כל כך בגדול, ועכשיו סן פרנסיסקו, בשנתיים הקרובות, כנראה תבחר בפעם הראשונה בדראפט רק באזור ה-50 פלוס, אז אם ברגע שאתה לוקח הימור כזה גדול, אתה גם מצפה שאם תפגע, הרווח יהיה עצום. ולנס, בניגוד למק ג'ונס, ואפילו ג'סטין פילדס, מציע כנראה, אם זה יעבוד, רווח מטורף, ומה שמסקרן פה זה שהוא לא ישחק בהתחלה, בתחילת העונה, אבל הוא מגיע למערכת שהיא כמעט מוכנה, או כמעט בנויה, בניגוד לקווטרבקים שנבחרים בדרך כלל במקומות האלה, ראה לורנס בג'קסונוויל ווילסון בג'טס, ולכן אם התהליך טיפוח שלו וגדילה שלו ילך כמו שצריך, ואפילו מהר ממה שמתכננים, אז מהר מאוד הוא יוכל להיות אולי החלק החסר לשאיפות האליפות של סן פרנסיסקו.
טוב, פה אני חושב, טלפז, אנחנו צריכים להתחבר רגע למה שקרה לפני עם אהרון רוג'רס, כי היו, אתה יודע, יש שטוענים שהוא זה שהדליף את כל הסיפור הזה, כדי שאולי סן פרנסיסקו או מישהו יוביל לבחירה שלו לסן פרנסיסקו. נגיד רק שאתה יודע, אתה יודע, הדיווחים הם שרוג'רס רוצה לשחק בקליפורניה. שתי הקבוצות...
כן, דיברו על הרמס אולי אפילו לפני כן. הסיפור.
אז זהו, שתי הקבוצות כרגע, עם כל הכבוד להוד רוממותו, שתי הקבוצות כרגע תפוסות של לוס אנג'לס.
קודם כל יש כמה, יש גם את הצ'ארג'רס, אבל יש, הם מסודרים עם
הרברט. אני מדבר על הצ'ארג'רס והרמס, נכון. כי הריידרס כבר עכשיו, אז אמרו, טוב, אז אולי הוא יתרחק קצת למקום שיהיה קרוב, תבין, אפילו אנשים קשרו את ההופעת אורח שלו בג'פרדי, במלך הטריוויה, איך קראו לזה בישראל? מלך הטריוויה לדעתי. רק ששם זה עדיין חי בועט ומכניסים מלא כסף, שזה אולי יהיה וגאס, אולי יהיה דנבר, כי זה אלה שני מקומות שהם יחסית קרובים לקליפורניה ולסנשיין ולהכל, כי סיאטל גם כרגע מה לעשות תפוסה.
ואז דנבר לקחו תחליף דומם לחלוטין של טדי ברידג'ווטר.
כן, אבל לא, אני לא חושב שהבחירה בטדי ברידג'ווטר היא זה, או להפך, אני חושב שזה משאיר את שמועות
רוג'רס. לא, הוא אומר, דעתי דנבר הכי בחיים, כי באמת הם לא לקחו, הם לקחו קורנרבק, נכון?
אבל בואו רגע נתעכב על כמה דברים, אז יש לך ככה. קודם כל הניינרס, הדיון המעניין נוסף לגביהם, זה יכול להיות שאם הם היו נשארים במקום ה-12, טרי לנס היה נשאר שם בשבילם. זאת אומרת, זה משהו שיכול מאוד להיות שהיה קורה, מק ג'ונס בטוח היה נשאר שם, כמו שראינו כאילו את הדראפט מתפתח, הוא בסוף נבחר במקום ה-15. אז יכול להיות שהם היו יכולים להישאר עם שתי הבחירות האלה שהם נאלצו לוותר עליהן. מצד שני, אם טרי לנס יוכח כדבר האמיתי, אז אין ספק שהם צדקו. הבעיה תהיה אם הוא טיפה פחות, ומתי בכלל. כן. זה לבל אחד של הסיפור. הסיפור השני הוא ככה. אהרון רוג'רס, שנים יש תחושות של... סיפור לא טוב בינו לבין הנהלת גרין ביי.
והתלונות אגב לאופי שלו הרבה בקטע הזה, ושהם לא מביאים לו התקפה.
לא רק שהם לא מביאים לו התקפה,
בדיוק. הסרט דרפטים רצוף, הייתם בוחרים בסיבוב הראשון, שחקן הגנה.
ולא רק זה, גם כסף. It's all about the money, אני תמיד אומר.
כמה כסף הוא עוד רוצה לעשות?
לא, הוא לא עושה מספיק. הוא עכשיו כבר בלי guaranteed money, דאק פרסקוט מקבל יותר ממנו עכשיו, כל החבר'ה עקפו אותו, אין לו חוזה, הוא בן 38, הוא היה רוצה עכשיו את החוזה של 4 שנים, עם המיליונים על גבי מיליונים, 40 מיליון פלוס לפחות לעונה, כי הוא גם, כמו בריידי, הוא אומר שאני אשחק מעל גיל 40, ולכן הוא בא עם הסיפור הזה, כשאני חושב שמבחינתו, זה הנקמה שלו על הדראפט של לפני שנה, כי לפני שנה הם לקחו בסוף סיבוב ראשון, קווטרבק, את ג'ורדן לאב, ולא אמרו לו אפילו לפני, זאת הנקמה. הוא אמר, אני אחרבן להם את הדראפט בעוד שנה, ולא רק אני אחרבן
להם, שנייה לפני.
אני אחרבן לכל הליגה את הדראפט הזה.
כולם דיברו רק על זה, אני חיכיתי לראות מה יקרה.
עכשיו, עוד פעם, רק למי שלא קלט בדיוק, כי לא אמרנו בדיוק, הדלפה, אדם שפטר בא ואומר, לא רוצה לחזור לשחק. עכשיו, בוא נחזור רגע, אני תמיד אומר את זה, מה זה לא רוצה? מי שואל אותך בכלל? עכשיו, ראינו ב-NBA,
בסדר, הוא עושה NBA, בדיוק.
יפה, ב-NBA זה עובד. ב-NBA יש 82 משחקים, והעונה הרגילה היא כזאת שאתה לא בפוקוס, אתה יכול להיות ג'יימס הרדן, להשמין קצת, ללכת לכמה מסיבות כשאסור עם הקורונה, ובסוף לשבור את הקבוצה שלך, מבלי שיהרגו אותך, את הרדן, כאילו ירדו עליו, אבל לא הרגו אותו. אתה לא יכול להשמין, להיות אהרון רוג'רס, להשמין טיפה, ולזרוק 3-4 משחקים בפוטבול, כי זה רבע עונה, אתה מחרבן עונה, סליחה שאני משתמש שוב במילה הזו,
זה מאות מיליונים לכולם,
ואתה פוגע בכל החברים שלך, זאת אומרת, זה הרבה יותר בולט. ועכשיו, השאלה היא, האם גרין ביי, היא כבר יצאה בהצהרות של מה פתאום?
בסדר.
אז מה, מה, מה הפוקר פה?
ועדיין לא בחרו לו שחקן התקפה.
אז לא, בחרו רסיבר, הפעם הם בחרו שקוראים לו רוג'רס, אגב גם. אז הפעם אני חושב שהנהלת גרינביי אומרת לאירון רוג'רס, אתה פה, אתה נשאר, היא אומרת את זה גם לשאר הקבוצות, דנבר, אתם רוצים להביא, לקחת את רוג'רס, תבנו חבילה שכמוה לא הייתה מבחינת טריידים, מי שבחרתם, הקורנרבק סורטן, שמדובר עליו כקורנרבק מעולה, הוא יהיה בחבילה, אבל זה צריכים להביא עוד איזה שישה, שבעה, בחירות סיבוב ראשון ושני, כדי שנקשיב לכם בכלל. אז גרינביי באיזושהי עמדה, ואני מקווה בשבילם ובשביל גרינביי, ובשביל רוג'רס, שפשוט מכל הסיפור הזה, הוא יישאר שם ויקבל את החוזה שמגיע לו. כי מגיע לו.
אני ראיתי גם דיווח, זה קשור ל, כמו שאמרת, עניינים פרסונליים, זאת אומרת, מנהל ג'נרל מנג'ר וזה ככה, שזה לא בטוח, לא יודע אם החוזה זה
מה שעזור לו. הוא לא מת עליהם, כי הם לא נתנו לו את הכבוד שמגיע לו. זה
רק הכל. נספר מבחינת נתון, MVP מכהן של העונה הסדירה, אף פעם לא עזב קבוצה, היו שניים שפרשו, לדעתי ג'ים בראון היה אחד מהם, עוד מעט ניר יתקן אותי, אבל MVP מכהן אף פעם לא עבר קבוצה. ניר, בנושא רוג'רס ואז נתקדם הלאה, האימור שלך איפה הוא ישחק בעונה הבאה?
בגרינביי.
גם אני.
אז בוא רגע כן נתייחס לעניין הקורט.
אם הוא בנה לעבור לסן פרנסיסקו, אז הם צריכים להתחיל ולהציע בחירה ראשונה בעוד 2026, בשנת 2026, וזה כל כך רחוק שאפשר לשכוח בכלל שעשו את העסקה הזאת.
לא, לא, סן פרנסיסקו ירד מהפרק, זה היה אמור לקרות
באותו יום. זה קרה פה לא,
זה היה אמור לקרות באותו יום.
עוד לפני הבחירה בלנס זה לא היה, אין להם את ה...
הוא כנראה ניסה לעשות משהו שיגרום להם לא לבחור בלנס או משהו.
לא, הוא ניסה שיהיה דיל לפני. טרייד על הבחירה הזו, פלוס עוד דברים שכבר לא נשאר להם.
רגע, באותו מידה...
לא היה להם מספיק מה לעשות.
אין סיכוי שהם בחרו את טרי לנס בשביל גרינביי.
לא, לא, אני עדיין טוען שהוא עשה את כל זה לקבל חוזה כמו שצריך שמגיע לו בגרינביי.
גם קבוצות רוצות להחליט בשביל עצמן, אין שום סיבה שהם יתנו לסן פרנסיסקו להחליט בשבילם את מי הם יקבלו בבחירה השלישית. אם אתה כבר עושה עסקה על דראפט, אז אתה רוצה לעשות אותה כשהבחירה תהיה בשבילך, כדי שגרינביי תוכל להחליט שהיא לוקחת שחקן הגנה, ולא נותנת רסיבר לרוג'רס. כן, אגב, כן. ההחלטה שלהם לבחור מגן פינה, זה אתה יודע, כולנו זוכרים איך הסתיים המשחק שלהם מול טמפה בגמר ה-NFC, ומה עשו שם לקווין קינג, אז אני חושב שזה גם היה צורך מאוד בוער של גרינביי, ובוא נגיד, נודע על האמת, רסיברים עוד יחסית יש לו השנה, בשנים הקודמות שלו, זה אפשר להתווכח.
אגב, הוא בונה אותם, ניר, הוא פשוט...
כן, כן, לגמרי. השנה, זה אחת הצרות שלו, שהוא כל כך יכול הוכיח להם, שהם לא צריכים לבחור אותם בחירות ראשונות, כי הוא כוח שהופך גם בחירה חמישית ושישית ושביעית לרסיבר מוכח. אז, אתה יודע, אבל זה גם רוג'רס עושה רוג'רס, אתה יודע, הוא קצת כזה טיפוס שאוהב להתמרמר, אוהב...
כל רסיבר שיצא משם להתראיין.
לדרוש תשומת לב קצת, ובצדק, שמה, הוא כל תשומת לב שהוא מקבל מגיע לו.
בוא רגע, ניר, נדבר על... אני רוצה להגיד משהו כללי על זה, טלפז אמר כשרק עלית, אז זה היום, אגב, שאני הכי מקנה בשנה, במה שיש לאמריקה, בספורט שלהם, כי הם מצליחים באמת לשמר עונה, ענף עם עונה כל כך קצרה, עונה אמיתית כל כך קצרה בפועל, לשנה שלמה, האירוע הזה, כמו שטלפז אמר, מבחינת רייטינג, איזה יופי של גם פורמט, כן? שאתה, אתה יודע, זה כאילו... ענף שמשחקים רק במדינה אחת, אבל עדיין ההיצע הוא כל כך גדול, ואתה אשכרה שם לב שבכל שנה כמעט יש בין 8-20, ועזוב, אם הולכים על בחירות אחרי זה שהם עוד יותר, הרי אתה יודע, יש נתונים שמראים ש-66% מהליגה כרגע, אלה שחקנים שנבחרו מהסיבוב הרביעי ואילך, כן? זאת אומרת ש7 סיבובי דראפט, מלא שחקנים, כל שנה יש לך איזה 20-30 שחקנים שהולכים להיות תותחים בקבוצות, וזה כל כך כיף, שיש לך כל כך הרבה כל שנה, ואתה מדבר על... תחשוב שפה היית עושה נגיד בכדורגל, או בכדורסל המקומי, אתה מדבר כאילו על הנוער. כמה אתה, כאילו כל שנה מי עולה מהנוער, ופה זה...
מה, יש שם מומחים, מל קייפר ג'וניור, אני לא יודע מה השכר שלו, אני מניח כמה מיליונים טובים בעונה, וכל מה שהוא צריך לעשות זה כל השנה להיות סקאוט של הקולג'.
או להיות בקשר עם הסקאוטים הכי טובים.
גם וגם.
וניר, והדבר השני זה לגבי קורטרבקים ספציפית, ובוא רגע, אני אשמח שתסביר, טלפז, אתה איתנו עוד לשחות כמה דקות, אז אתה תעשה...
אולי תן לי להגיד,
אתה תתחיל, תלך, ואז ניר יחתום. מבחינת הדראפט הזה היה מאוד קורטרבקי.
כן.
אנחנו רואים תמיד שקורטרבק זאת העמדה, אתה יודע, הכי חשובה בספורט בכלל, והכי מסתכרת והכי רווחית, עדיין בדראפטים לרוב היא לא תמיד במקומות הגבוהים. זה היה דראפט מאוד, היה לפני כמה שנים גם אחד כזה, זה היה דראפט מאוד קורטרבקי, לפחות לפני, כשכל מיני שמות, כמו שניר אמר על ווילסון, פתאום השתנו, ודיברנו קודם בקפה, דיברנו זה כמו איזה ביטקוין, זאת אומרת שכמו, בוא נגיד, לא נפרגן ספציפית לביטקוין, אלא קריפטו,
כן.
שאין לנו באמת הדרך להבין לא היו הרבה משחקים, לא היה מה לראות אותם, לא היה פרודייז כמו שצריך כרגיל, לא היה קומביין כמו שצריך, ועדיין מניות, בוא נגיד...
וגם הפרודייז, הם לא, הם, זה לא מספיק.
כמה,
זה למסור באקווריום, אתה יודע, זה כאילו, אין שחקני הגנה, ואין סמונת...
לא, אתה לא יכול לדעת.
אני מזכיר ואתה תענה, ואז נגיד טרבור לורנס, סבבה. ברור שהוא ראשון, למרות שאני מזכיר לכם שהיו הזיות של ג'סטין פילדס, אולי בסוף...
נכון, בגלל אורבן מאייר.
וג'סטין פילדס בסוף יורד ונבחר 9, 11, ומק ג'ונס, שהיו דיווחים שאמרו שאולי סן פרנסיסקו תיקח אותו בשלוש, הוא מסיים 15, עכשיו ברור לי שיש קבוצות שלא רוצות קורטרבקים באמצע, בגלל זה הנפילות, אבל עדיין ביניהם השינוי, וזה מרתק, זאת אומרת, כל אחד גם קצת שונה, קצת זה, תן לנו את ענייני הקורטרבקים שלך.
פשוט הסיפור, הכותרת של כל הסיפור הזה, זה פטריק מהומס, זה הכל.
כולם מנסים.
בדיוק.
מה שקרה באותה עונה עם ההומס, שנבחר עשירי, וטרוביסקי שנבחר לפניו, וכבר שכחתי את האחרים שנבחרו לפניו, אבל היו עוד איזה שניים בקורטרבקים. אז זהו, זה בעצם, הבחירה הזו שווה, יכול להיות חצי מיליארד דולר, אם לא מיליארד, בשווי של הקבוצה. זאת אומרת, על זה אנחנו מדברים. Kansas City Chiefs היא ארגון ששווה מיליארד וחצי דולר יותר בזכות הבחירה בפטריק מהומס, לפחות. ושיקגו בירס הייתה יכולה להיות שם, אבל כי היא בחרה את רוביסקי והיא נהייתה בית קברות לקווטרבקס, כי היא לא בחרה אותו. אז זה מה שקורה, וזה הקטע, ובגלל זה בסופו של דבר הניינרס עלו ועשו את הדראפט הזה, עלו על מספר שלוש, לא יכולים לחיות עם הידיעה שהם פספסו. ולכן אתה צודק, וזה מה שכל כך מרתק בסופו של דבר.
באמת אירוע. תלפז, אנחנו אומרים לך שלום. תודה רבה על חלקך, ניר ואביב ישארו איתם לעוד כמה דקות. אז יאללה, ירון, שלום. ניר, אנחנו מתקדמים לבחירה 4, וקייל פיטס, טייט אנד, אתה יודע, זה לא תדיר להיבחר במקום כזה, ואנחנו רואים...
לא, אבל קייל פיטס הוא גם שחקן לא תדיר.
לא תדיר.
ובאמת, אותו טייט אנד שהוא יותר...
זה הכי גבוה בהיסטוריה לטייט אנד, רק נוסיף, עכשיו תמשיך.
יכול להיות גם רסיבר, ואני חושב שזו הבחירה הכי מעניינת, הכי השפיעה על הדראפט, על איך שהוא נראה, חוץ מהבחירה של הטרייד של סן פרנסיסקו, זה בגלל שלא ידעו מה אטלנטה תעשה, כי אם אטלנטה הייתה לוקחת פה קווטרבק, אז היא הייתה אולי מייצה בקבוצות אחרות, לעשות מהלכים יותר אגרסיביים, כדי להשיג לעצמם קווטרבק, ברגע שהיא בחרה בפיץ, בעצם היא השאירה על הלוח, גם את פילץ וגם את ג'ונס, ולמעשה סדרה את החיים לשיקגו ואטלנטה, שבעצם זה גם, מה שיפה בדראפט, שזה עסק כל כך חי, דרושים כל כך, היו דרושים כל כך הרבה דברים כדי שפילץ יגיע לשיקגו בבחירה 11. אולי לא פה זה המקום להיכנס לכולם, אבל...
לא, אבל יש לך חמש דקות גם ביושב, אתה יודע, יש לך דקות להחליט.
יש לך, באמת, הכל בדקות, אבל אתה גם צריך להבין, להכיר מאוד עמוק את הדרישות והצרכים של כל קבוצה, כדי להבין שאם משהו מתפספס למישהי, אז היא בעמדת נחיתות והיא מוכרת קלאסית, מוכרת פוטנציאלית. למשל, דאלאס, שהיו בבחירה העשירית, כולם היה ברור שהם צריכים קורנר. כל הערכות היו שהם יהיו אלה שהחליטו האם הם רוצים את ג'י-סי הורן או את סרטיין, שדיבר עליו מקודם תלפז, וברגע פתאום מה שקרה זה שקרוליינה ודנבר שבחרו לפניהן, בחרו קורנר, השאירו את דאלס למעשה בלי מה שהם צריכים, וככה הם הפכו אותם למוכרת. עכשיו מה קרה? פילדלפיה קפצה שני מקומות, כדי להקדים את הג'יינט שבחרו מקום אחד אחרי דאלס, ולבחור את הרסיבר שג'יינט בעצמם ראו רוצים, וברגע שהם עשו את זה, מה קרה? הג'יינט נתקעו במקום ה-11, שלמעשה גנבו להם את השחקן שהם היו אמורים להשיג, ועכשיו הם בעצמם, האינטרס שלהם זה לעבור למטה ולצבור עוד בחירות לשנה הבאה. אז עכשיו מה קרה? שיקגו אמרה, אוקיי, יש עדיין שני קווטרבקים על הלוח, אנחנו במקום 20, מהמקום ה-20 של שיקגו, היה צריך ממש נס כדי שהם יצליחו לשים יד על קווטרבק, פה נפתח להם חלון, קפצו למעלה מאוד באגרסיביות, ובעצם הביאו את ג'סטין פילדס, ובעסקה שהיא ממש מקרה קלאסי של רווח כפול לשתי הקבוצות, בגלל שכמו שאמרת מקודם, לא כולם צריכות קווטרבק. אז ככה מאוד יכול להיות שהקווטרבק שנבחר במקום השלישי, מיד אחריו יבחר קווטרבק במקום ה-11, אז הג'יינס הרוויחו עוד בחירות לעתיד לשנה הבאה, שאמור להיות דראפט עוד יותר עמוק ממה שיש עכשיו, ושיקגו קיבלה יש מאין את הקווטרבק שלהם, שבעצם מנקה את הלוח מטרוביסקי שעזב לבאפלו, ונותן להם הזדמנות להתחיל מחדש. וזה מה שיפה בדראפט, שיש כל כך הרבה תוכניות מוקדמות, אבל הן לא שוות הרבה, אם אתה לא יודע להגיב בזמן אמת ובאגרסיביות ולקחת סיכונים, אני משער ש... דוגמה מאוד טובה ששיקגו עשו.
בטח יש תאומים כאלה, אתה יודע, בטח שיקגו, וכבר ידעה שאולי ניו יורק רוצה רסיבר או משהו.
ברור שיש, אני חושב שיש פה איסוף על מוד... הם חייבים לדעת שדלס, שוב, בחיים לא הייתי במה שנקרא חדר מלחמה כזה של קבוצה, אבל אני בטוח שפילדלפיה נדלקה לנורה אדומה ברגע שקרוליינה, בבחירה השמינית, לקחה קורנר. עכשיו תגיד, מה זה רלוונטי לפילדלפיה? היא בעצמה לא רוצה קורנר, כנראה, וקרוליינה בכלל לא הייתה בבית, זה לא רלוונטי לגביה, אבל ברגע שהיא לקחה קורנר, היא אמרה, אוקיי, זה מדלל את המאגרים מבחינת דלס. עכשיו, מה יקרה אם גם דנבר תיקח קורנר? אז נפתח פה פתח לעשות עסקה ולקפוץ למעלה. עכשיו, דרושים פה יכולות ניתוח, כמו שאמרת, גם מאוד מהירות, גם מאוד חדות, וגם הכל עם אומץ והמסוגלות לפעול. אז יש קבוצות שממש עשו דראפט מצוין ברמה הזאת, שהם שיחקו עם הלוח והגיבו נהדר למה שמתרחש, ויש קבוצות כמו, נקרא לזה לס וגאס, שבאופן עקבי, יש לה מין נטייה מוזרה כזאת, אם הם באמת חיים בפלנטה משלהם, ואתה רואה שנה אחרי שנה, בוחרים שחקנים, שאף אחד אחר לא חושב שהם שווים מה שאוקלנד חושבים, אוקלנד, מה שלס וגאס חושבת שהם שווים. אז עכשיו, ברור שזכותה של לס וגאס לחשוב אחרת מכולם.
כן, אבל טרייד דאון.
אם כולם חושבים אחרת, בדיוק, אתה יכול להשיג את זה, הטאקל שהם בחרו בבחירה ה-17,
אלכס לדרווד.
בדיוק אפשר היה לבחור אותו גם בסיבוב השני, או לפחות 10 מקומות מתחת, להשיג מזה איזה משהו, אבל לדרווד, נחבר מזה אולי לסיום, על התמה הכי שולטת של הדרפט הזה, וזה אלבמה. מה שאלבמה עושים בפוטבול מכללות, הם בחרו לדעתי, אם אני לא טועה, נאג'י הריס, שנבחר על ידי פיטסבורג, במקום ה-23, היה השחקן השישי.
כן.
ב-23 מקומות השניים, שישי או שביעי אולי אפילו. זה חסר תקדים. זה כאילו, וזה מה שאולי שם בפרופורציות, ואולי מה שהוביל את סן פרנסיסקו להתרחק ממק ג'ונס הקווטרבק, שהלך בסוף לניו אינגלנד, וזה שאלבמה זה באמת קבוצה שהיא ברמת האיכות שלה, סף קבוצת NFL. נניח שנה שעברה הם היינו מפגישים את ג'קסונוויל ואת אלבמה, אני לא בטוח שג'קסונוויל היו מנצחים. ובגלל שאתה רואה שיש קבוצה שיש לה גם רסיברים כל כך טובים, שבמשך שנתיים מוציאה שני רסיברים בסיבוב ראשון, ב-15 בחירות ראשונות, מוציאה באופן קבוע, שחקני קו התקפה, שחקני קו הגנה וקורנרים, אז אתה אומר אצלך, רגע, מה שווה המק ג'ונס הזה? האם הוא באמת כל כך טוב, או שבקבוצה כמו אלבמה, כל מטטי יורה, וגם, אז אתה יודע, זה משחק לרעתו.
אשכרה. באמת
לאורך השנים, באופן עקבי, השחקנים שהייתה להם הערכת חסר לגבי היכולות שלהם, זרקו את הבקים באלבמה, כי הם נחשבים בתור כאלה שבסך הכל צריכים לא לטעות, או לעשות דברים מאוד פשוטים בסביבה מאוד נוחה ומאוד מוכשרת.
כן, כי הרסיברים שלהם, הם לא רק שהם הופכים להיות סופרסטרים, כי הם הכי טובים בקולג', כאילו הכי טובים באמריקה באותו זמן,
חוליו ג'ונס,
הם גם משחקים נגד קורנרים לרוב נחותים, שלא מגיעים לליגה, ואשכרה אתה כאילו זה מצחיק, שנגיד על ניו אינגלנד, אתמול האזנתי לפודקאסט שטענו ש... מעניין אם מק ג'ונס יצליח שם, כי אין לו רסיברים כמו באלבמה, אתה מבין? בניו אינגלנד, כן? שניו אינגלנד אתם יודעים, היא קבוצה די טובה, אבל בסדר, אז אני חושב שיש שלושה דברים אחרונים וזריזים שאני אתייחס אליהם ונשחרר אותך.
כן.
אחד, אחד זה הרסיברים ב-5-6, עמדתך, השני, ג'סטין פילדס באמת, ומה אתה חושב שאיך זה יהיה שם בשיקגו, ואז באמת, מה שניו אינגלנד עשו, שאתה יודע, זה...
אז הרסיברים נתחיל מבחירה של סינסינטי, שלקחה את הרסיבר הראשון, קראת ג'אמר צ'ייס, שהיה שותף של ג'ו בורו ב-2019 לאליפות של LSU.
כן, בחירות מאוד דומות שמאחדות בין הקוטרבק לרסיבר.
בדיוק, אחד מבין ארבעה שחקנים, שלושה רסיברים ורץ אחורי אחד, שחיברו בעצם בין קוטרבק לרסיבר, ששיתפו פעולה במכללות. שמע, צ'ייס הוא באמת היה, הוא באמת עכשיו לרסיבר הכי מוכשר, הכי ראוי בסיבוב הזה. ההתלבטות של סינסינטי הייתה אם זה לבחור אותו, או לבחור שחקן, לבחור את סול שהוא טאקל שמאלי, וכרגע מה שהם בעצם אומרים זה שאנחנו מאמינים שג'ו בורו יכול, כל כך טוב שהוא יכול למסור אפילו על הגב, כי זה כנראה מה שיקרה, הם במקום לבחור מישהו שיגן עליו, הוא קרא את הרצועה הצולבת בשנה הראשונה שלו, הם אמרו אנחנו ניתן לו עוד נשק התקפי, ואנחנו מאמינים שדרך זה ודרך עוד אופציה להתקפה יהיה יותר קשה להגנות להשיג אותו, הבחירה היותר מעניינת הייתה של מיאמי, כי באמת זה הגיע לרמה שצריך להחליט, האם זה וודל שהוא נפצע במהלך העונה, או שזה דבונטה סמית, שהוא זוכה האייזמן, אבל הספק לגביו היה זה שהוא נמוך, ושהרזה מדי, ושאלה אם זה יעבוד ב-NFL, החליטו ללכת על וודל שהוא אולי יותר מוכשר, אבל פחות נקרא לזה, יותר מוכשר, פחות הצליח בשנה החולפת בגלל הפציעה, אבל הוא יותר קונבנציונלי, הוא יותר בנוי ל-NFL, פחות סימני שאלה מבחינת גודל, אבל שוב, רסיברים זה כמו בשנה שעברה, שראינו שכולם העריכו שג'רי ג'ודי יהיה הכי טוב, או שסידי לאמב יהיה הכי טוב, ובסוף מי שהרשים הכי בגדול בשנה הראשונה, זה ג'סטין ג'פרסון, שנבחר חמישי או שישי בכלל. אז המחזורים מאוד עמוקים, הרבה קבוצות האמינו שהם יכולים לקבל את התמורה על הרסיברים האלה, גם בסיבוב סוף הסיבוב הראשון, סיבוב השני, וכל מי שנדמה לנו עכשיו בתור הטוב שבהם, סביר מאוד להניח שכמו בעמדות אחרות, אנחנו נראה בסוף השנה, אנחנו נדבר אחרת ונגיד, איך הם ידעו בבחירה 27 שבייטמן יותר טוב מוודל או מסמית.
ג'סטין סקיילר פילדס, בחירה מספר 11.
ג'סטין פילדס זה אחד מהאנשים הבודדים שניצחו את טרבור לורנס במכללות או בכלל. היה לו חצי גמר מטורף, השנה מסר 6 טאצ'דאונים מול קלמזון, באוהיו סטייט. עכשיו, ג'סטין פילדס, אני חושב ש... בוא נגיד, שיחק לא טוב, אני חושב שאם אני הייתי ג'סטין פילדס, הייתי מעדיף להגיע במקום ה-11 לשיקגו, מאשר להיבחר במקום הרביעי לאטלנטה, ולשבת שם יותר זמן. אני חושב שיש משהו מאוד מאתגר בלהיות המושיע של שיקגו, להגיע אחרי הכישלון של טרוביסקי, להגיע בסיטואציה שיחסית היא מאוד אידיאלית, כי אנדי דלטון שהוכתם לפניו אמור, נקרא לזה, להתחיל את העונה, המטרה שלו תהיה בניגוד לגלנון שהיה שם ב-2017, ופשוט חירבן ב4 משחקים, ואז לא הייתה לשיקגו ברירה, אלא לזרוק את טרוביסקי למים הרבה יותר מוקדם מה שהם תכננו, אז דלטון, אני מניח שאם הוא יהיה סביר, הוא יחזיק מעמד שנה, אפילו והצליח לתת לפילדס את האפשרות ללמוד, כמו שהיה למהומס, כמו שהיה לשחקנים, למר ג'קסון ובולטימור, אז שיקגו תוכל לתת לפילדס את כל התנאים להצליח, ואז הוא יקשל, ואז הם פשוט יעשו את זה, בעוד שנתיים מחדש עם מישהו אחר.
ואתה יודע, תמיד יש את אלה שאומרים, שנבחרו מתחת למה שחשבו, צ'יפ אונדר שולדר, כל הקלישאות האלה, בואו רגע אז נסיים עם מק ג'ונס, יש שמחה בקרב אנשי ניו אינגלנד ש...
אני אשמע, בלי צ'ק וניק סייבן המאמין של אלבמה הם חברים מאוד טובים, אלבמה זה המכללה שממנה ניו אינגלנד בוחרת הכי הרבה שחקנים לאורך השנים, עכשיו זה נכון כי הם אולי הכי טובים, אבל זה גם מעיד משהו באמת על מידת האמינות וההיכרות שיש בין המאמנים, בטח בשנה כמו שדיברנו השנה, שהעונה הייתה פחות ארוכה, פחות קונבנציונלית, בלי קומביין, בלי הרבה אפשרויות לראות בעיניים, יותר להסתמך על מילה ועל מידע פנימי. שיקגו הייתה צריכה לקפוץ 9 מקומות ולאבד בדרך פרי הסיבוב ראשון בשנה הבאה כדי לקבל את פילדס. ניו אינגלנד אפילו הייתה צריכה לזוז מהמקום שלה. מק ג'ונס פשוט נפל אליהם. עכשיו, בהנחה וניו אינגלנד העדיף המלך התחילה את ג'ונס על פילדס, אז היא בכלל המנצחת האולטימטיבית של הסיבוב הזה, כי היא לא סיכנה, היא לא איבדה שום דבר. ג'ונס מגיע לקבוצה שאפשר אולי לומר שרק אם הבחירה בו היא מתחילה באמת את החיים שאחרי טום בריידי, כי יש פה בחירה חופשית במישהו שאפשר יהיה לטפח מ-0 ולבנות אותו לעתיד, מה שניוטון הוא פחות מוצר לשחק איתו, אנחנו יודעים מה הוא, אנחנו
אגב,
יודעים מה הוא מסוגל לתת.
כן, כנראה חיפשו את ההפך המוחלט מכם, אז הם בחרו מק. אז
כן, לגמרי, יכול... אגב, מה שמצחיק זה שיש לנו את סטידם ואת ניוטון, שניהם מאובורן, וג'ונס הוא מאלבמה, היריבה הגדולה, והוא גם ההפך ממנו בסגנון המשחק, זאת אומרת, ניוטון הוא קודרבק שיותר רץ, פחות מוסר, ג'ונס הוא קודרבק מאוד סטטי, מאוד מדויק, כל הדברים שאי אפשר להגיד על ניוטון. אני חושב שקצת כמו פילדס בשיקגו, ככה גם ג'ונס מקבל, אמור לקבל את האפשרות להתחיל מאחורי ניוטון, שיפתח את העונה, וכל עוד ניוטון לא יהיה ממש נורא והיום, אז ג'ונס יקבל את השנה, ללמוד קצת כמו בריידי, שהפך לפותח בשנה השנייה שלו, וגם רק בגלל פציעה של דרו בלצו. אז אתה יודע, יש כל כך הרבה סיפורים, וככה דיברנו על זה שהעונה הזאת, זה עסק הזה נשאר בחיים, לאורך שנה שלמה, אז בעוד שבועיים, או פחות, פחות משבועיים, שבוע וחצי כבר, יעשו אירוע נוסף על שחרור על לוח שנה. מתי אלה משחקים נגד אלה, ומתי אלה נגד אלה. אז הם תמיד מוצאים את הנקודות האלה בשביל לעשות אירוע ולבנות את ההייפ, ולפי שאתה שם לב, אתה מגלה שאופ, בעוד 4 חודשים זה מתחיל מחדש. אז הם החזיקו אותנו בחיים עם ה-free agency שהיה, ועכשיו עם הדראפט, ועוד מעט עם השחרור של הלוחות, ועוד מעט עם מחנות האימונים, ופתאום זה, יש לך את ה... איך קוראים לזה, ברח לי השם, התורית הזאת.
Good morning football?
לא, לא, נו, התעודה הזאת, נו, על הקבוצות, על הקבוצה.
נו, נו, הרנוקס.
בדיוק, הרנוקס, ואז אתה כבר ממש מרגיש שזה שם, ופתאום בום, משחק ראשון, ואנחנו בעניינים.
איזה כיף. ניר, ממש תודה. אני רק, אני כל שנה רק אומר איזה מטורפים השמות נהיים, שאתה באמת יכול, אז היה פה ג'מאר, ג'יילן, פני ודברים כאלה, אבל ניצחו גם את התחרות הזאת, הג'אטס, שבסיבוב הרביעי והחמישי בחרו בשחקן בשם מייקל קארטר. הם בחרו בסיבוב הרביעי שחקן שקוראים לו מייקל קארטר.
היה ראנינג בק. דלס לקחו את נחשון. זה כבר...
תשמע, אבל לבחור בסיבובים עוקבים באותו דראפט, בחור באותו שם, זה באמת יפה. באמת יפה. אז ניר, תודה
רבה. אתה יכול לסמוך עליהם שהם כנראה ישימו אותו בתפקיד הלא נכון, ותאו בתפקיד הלא נכון.
גדול. אז תודה, ניר, על טרבור לורנס עצמו לא יצא לדבר, ומן הסתם עוד יצא לנו.
נגיע אליו גם.
נגיע אליו, 4 הפסדים בחייו, כולל בבית עם האחים שלו. זה הכל. תודה רבה, מזכיר לכם, nirtzadok.com, לכל מי שנהנה מהקטע הזה ומהבחנותיו ותובנותיו של ניר לגבי פוטבול, להירשם לאתר שלו, זה מחיר מדהים לשנה שלמה של תוכן שניר צדוק מייצר במיוחד בשבילכם, אז יאללה, תעלו על הרכבת הזאת, nirtzadok.com, ניר, תודה רבה.
תודה רבה, אורן.
וגם avivtzadok.com, למי שרוצה, מוצרי תינוקות, וזה לא, אין עדיין אתר כזה, אין עדיין אתר כזה, אנחנו נעבוד עליו. יאללה, ניר, תודה רבה. טוב, תודה רבה לניר, תודה רבה לעמית, ששרד פה כדי לספר. איתי, ראית שהוא פייק? היה קטע על פוטבול, הוא פייק. אם צילמת את זה, אני מבקש, לא צילמנו את זה? חבל, ניר, אתה יכול, עמית תפייק שוב. תודה לאיתי, תודה רבה לטלפז על הקטע בהתחלה, יאללה, שיהיה לנו קצת יותר טוב, תעשו טוב.